מתי עצרתם שנייה להגיד, שנייה, מה המטרה שלי לשנה הזו, לרבעון הזה, לחודש הזה, להיום? להיום, מה המטרה שלי להיום? מתי עצרתם לבדוק איזה ערכים מניעים אותי בחיים? מה גובר על מה? האם הנתינה שלי היא בכל מקרה? האם אהבת האדם שלי עולה על הנתינה? או שיש מקום שאני צריכה להציב גבול? האם ההישגיות שלי צריכה לבוא על חיים? כאילו, מתי עשינו שנייה בדק בית? כאילו, כל יום אני צריכה לשאול את עצמי, שנייה, היום הזה מייצג את החיים שאני רוצה?
היא אחת המאמנות הכי חדות ושנונות שאי פעם תפגשו. הרגישות שלה לקלישאות, סיסמאות ומניירות קואוצ'ינג הוא קיצוני, ואיזה כיף שכך. קוראים לה אפרת לקט. רבים מכם מכירים אותה בטח בתור אימא מאמנת, האישה שעוזרת לאימהות ואבות בכל העולם להפוך להורים שהם רוצים להיות. והגישה החדשה שהיא מציעה להורות, עושר מעשי וחתירה למימוש עצמי במאה ה-21 מועברת כיום למאות ואלפי אנשים בכל העולם. והיא ובעלה אסף המאמן הם חברים טובים שלנו, שלי ושלי ואשתי, אז ניצלתי את הקשרים והיא הגיעה להתארח בביולוגיה של הווינרים כדי לשתף אותנו בעשרת הכלים המעשיים להגברת האושר וההישגים שלנו, שבעזרתם תוכלו לנוע מהר יותר להישגים שלכם מבלי להתפשר על האושר הפנימי שלכם. בשיחה שלפנו את האסים הכי גדולים שלנו, ממש פתחנו עבורכם את שערי הקליניקה שלנו ושלפנו את כלי האימון והשיטות שמובילות הכי מהר את המתאמנים שלנו בתוכניות הליווי והכשרה אותם אנחנו מעבירים. בפרק תקבלו מענה על שאלות כמו מהי הטכניקה שהכי מגדילה את הסיכויים שלנו להצליח ולהשיג מטרות משמעותיות בחיינו, איך מתחזקים ביום יום את הכוונות ואת הרצונות שלנו וגורמים להם להתגשם, איך להשתמש במתחרים שלכם כמנוע להצלחה ולא כאיום? איך עושים דברים חדשים בחיים כשהפחד להיכשל מרחף לנו מעל הראש? מהו הכלי שהכי מפיל הסימונים בקליניקה עבורנו? אתם הולכים לקבל אותו על מגש ממני ומאפרת. ונגיד שנכנסתם אלינו לקליניקה עם מטרה בראש או מטרה בלב, מאיפה היינו מתחילים איתכם? ואיך היינו עוזרים לכם לפעול למרות הפחד, למרות העומס, למרות החיים המטורפים והאינטנסיביים שנמצאים לפנינו? וגם מהי המטרה השנתית הכי חשובה להציב לעצמנו וגם איך בוחרים אותה? להמשיך? בכיף. בסוף הפרק גם תמצאתי לכם את עשרת הכלים המעשיים האלה, שיאפשרו לכם להגביר את האושר היומיומי שאתם חווים ואת ההתקדמות שלכם לעבר השגת המטרות. וכל זה מבלי להתפשר על האושר הפנימי שלכם. אז, הביולוגיה של הווינרים, אפרת לקט, פתיח ומתחילים.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם, ומפרק לפרק נחשוף מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים, אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
פרט לקט, וולקאם לביולוגיה של הווינרים, מה העניינים?
מעולה.
מה זה כיף לי שבאת?
כיף לי להיות.
אבל לא באת, כי אני באתי אלייך. נכון. אז הלכת בעצם אצלך בבית.
כיף לי יותר.
כן, אנחנו בבית אמא מאמנת, אחד המקומות היפים, האהובים, אנרגיה. אם אפשר להעביר את האנרגיה לפודקאסט, נראה לי שאנחנו לא צריכים שתדברי, אבל אין ברירה, כי את זה החדר. אני אצלח לך בשאלה דווקא מהסוף. כן, למה אימון? למה כל בן אדם היום צריך אימון? מה
זאת אומרת? קודם כל, אנחנו בעידן פוסט-קורונה. לדעתי, מה שהקורונה עשתה בצורה הטובה ביותר עבורנו, שירות עבורנו, זה אמרה לנו, שומעים שנייה, תתקדמו. כל מי שתקוע יצטרך להתקדם. אנשים עושים שינויים גם בהורות שלהם, בזוגיות שלהם, במקצוע שלהם, בחיים שלהם, בבריאות שלהם, בזמן הזה שנתנה לנו הקורונה לחשוב. אז אני חושבת אם זה היה מקצוע נחשב וחשוב קודם לקורונה, עכשיו לדעתי הווליום של הצורך יעלה מאוד מאוד.
אנחנו מדברים ככה בשיחות שלנו, לשנינו יש תוכניות הכשרה, שנינו מלווים אנשים, את מלווה בעיקר הורים לילדים, אבל התחלת ככה בללוות בכלל אנשים.
ככה התחלתי, זאת אומרת התחלתי מספרי העזרה העצמית, ואז הבנתי שהסיפור של ההוא שמחר את הפרארי, והסיפור הזה שיזיזו את הגבינה, זה אחלה, זה רעיון, זה קונספט מעניין, זה עבד למישהו, אבל זה לא מספיק לי כדי להבין את המתודולוגיה של הדבר הזה. ככה הגעתי לפסיכולוגיה חיובית, וההבנה שהצורך, שאינטואיציה היא מאוד חשובה בחדר אימון, וככה להבין אדם ולהכיר אדם, ודרך סיפורים לחבר נקודות, ולהבין מה אתה רואה מולך. אבל בסוף צריך איזשהו ביסוס מדעי. אני יודעת ששנינו, בעצם אנחנו חננים.
אנחנו סתם חננות שיושבים פה מול מיקרופון.
בדיוק, אבל אנשים לא יודעים. אבל אז איך אני מזהה את זה? אז בהכשרה הראשונה זה היה מבוסס כזה על איזו שיחת היכרות ראשונה. זה עבד מצוין. והרגשנו שזה לא היה מאוד מדויק, גם רבית וגם אני. אגב, מי שמעבירה איתי את הכשרת המאמנות היום, היא המאמנת שלי מלפני 14 שנה.
Nice.
היא זו שגרמה לי להתאהב ולחשוב בכלל, רבית חורי, לחשוב בכלל שזה המקצוע, זה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. אני מאוד רגישה, מאוד מאוד, האוזן שלי אין לה סיבולת לקלישאות. זאת אומרת, ברגע שמדברים אליי בסיסמה, קואוצ'ינג הוא לא סיסמאות. קואוצ'ינג הוא בסוף לקחת אדם, לזהות מה הוא צריך בסגנון שהוא צריך, ולהוציא אותו לעשות את מה שהוא לא עשה לבד. ולכן סיסמה לא מספיקה פה. צריך להבין איך הסיסמה הזו קשורה לפרקטיקת היום-יום של כל מי שעומד מולך. זאת אומרת, היכולת שלך בלקרוא אדם ולהבין מה הוא צריך, היא רק משתכללת כל הזמן ומשתבחת, אבל זה בעצם יכולת העל של מאמן לדעתי.
גם, אני חושב שככה ענית על השאלה הבאה שלי, כי באמת עניין אותי מהו בשבילך אימון. אז אמרת שקודם כל אימון הוא לא רק הסיסמה, אלא באמת להוציא בן אדם להתנהגות חדשה בחיים שלו. ואחת השאלות שאותי מרתקות בשיחה איתך, זה מה בעצם את רואה או מזהה, שאכן גורם לאנשים לא רק לחוות את השינוי או הטרנספורמציה האישית בקליניקה, שמגלים מה עצר אותם, או שמגלים למה התפרצו על הילד, או שמגלים למה הם נחבאים אל הכלים ולא מעיזים. והשאלה שמעניינת אותי, מה התהליך שאת מזהה שגורם לאנשים לעבור מההבנה, מהתיאוריה, לאשכרה ליישם בשטח?
במילה אחת, רגליים. זאת אומרת, עבודת רגליים. אפשר להיות מאמן טכני, אנשים יכולים לעבור את ההכשרה שלך, שלי, ללמוד את כל הכלים, להבין אותם לוגית, אבל אם הם לא יעשו תהליך ברגליים שלהם ויחוו, זה יישאר ברמה הטכנית וההפך. אם אני התמודדתי למשל עם פחד קהל, ככה התחלתי, אתה מאמין?
לא, אין סיכוי.
נשבעת.
פחד קהל, התחלתי מזה ש... זה נשמע טוב, אפרת, לא, לא מאמין.
לא, לא, באמת, במשרד, מי שעבדתי ברובני פרידן, ועכשיו מאזין לי, יודע להגיד שאני פשוט הייתי דג, שתקתי. והמקום הזה שאני פרצתי דרך, ואני הבנתי איך לאט לאט לדבר בישיבות הנהלה במשרד הפרסום, איך לאט לאט להביע את דעתי בכל. כשאני עברתי את המקום הזה והבנתי כמה זה קשה, כמה זמן זה לקח, כמה שזה היה קשור בקצב שלי ואיזה בשלות שהייתי צריכה ליצור, וכמה בסוף בסוף זה נבע מתוכי, עכשיו אני יכולה להישיר אליך מבט ואגיד לך, שומע, עכשיו זה קשה, הנה עוד שבוע לא הצלחת, אני יודעת, אתה תצליח, כי הייתי שם, דרכתי במקומות האלה, וזה לא משנה איזה שינוי אתה צריך לעבור. בואנס, אני עשיתי איזשהו שינוי בחיים שלי, שילמתי עליו מחירים, יצרתי סביבה חסרת ודאות, הפעלתי אומץ והבנתי בסוף שרק זה אני לעצמי, עכשיו אני יכולה לעזור לך, להגיד לך, שומע, זה לא רק אתה לעצמך, אני מחזיקה לך את היד, בוא.
גדול, גדול. אז כאילו אם עשינו חימום כזה נחמד, אני חושב שככה... בואי...
גם בפודקאסט הספורט.
גם הפודקאסט הספורט, כן. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאני בעצם גונב לך את השאלה שרצית לשאול אותי. אם את מאשרת.
מאשרת?
אני חושב שהיא מאוד מעניינת, כי אחד הדברים שמעניינים אנשים, זה בעצם... תן לי את התכלס, או תן לי את הפרקטיקה, תקח אותי לאיזשהו מקום, ובאמת, המאזינים של הביולוגיה של הווינרים, חלקם עכשיו רצים, חלקם בדרך לפגישות, חלקם מהורים, ספורטאים, מנהלים, מכל קשת התעשייה. השאלה אלייך היא, אם הייתי אומר לך, שעכשיו אני מוחק לך את כל הזיכרון, את כולו, תראי את השאלה יפה, צריך להיות מניסח אותה. ואני מוחק לך את כל הזיכרון, וצריך להשאיר לך רק כלי אחד. שבאמת, את אומרת, איתן, זה הכלי שהוביל את כל המתאמנות שלי, את הבוגרות שלי, את האנשים שעבדתי איתם להישגים. מהו הכלי האחד הזה שאת הולכת איתו for life?
אז אפרופו ללכת ברגליים, הכלי הזה, באמת שאלה טובה.
אה?
באמת שאלה טובה.
שנייה רגע, את חסות רגע, תודה על השאלה, לפרט לקט, חוזרים אלייך.
אמא מאמנת, אם כבר חסות, אז חסות.
חסות, אמא מאמנת.
אבל הכלי המרכזי באמת, שקודם כל הוא שינה את חיי, אני הייתי, אני תכף אגיד איך קוראים לו, אבל אני הייתי האדם הזה, אפרופו מנהלת לקוחות במשרד פרסום, הייתי כזו שהיו מתקשרים אליי, והייתי אומרת, 5 דקות אני עונה. תני לי 5 דקות, אני חוזרת אלייך, סוגרת את הטלפון, בעודי סוגרת את הטלפון, יודעת שאין שום סיכוי בעולם שאני חוזרת לבן אדם הזה בעוד 5 דקות, כי בדיוק עכשיו אני נכנס לישיבה. או שאני יודעת שאני סוגרת את הטלפון, ואני כנראה אשכח מהדבר הזה. למה עשיתי את זה? כי לא היה קשר, שום קשר, בין מה שאמרתי, לבין מידת הכוונה שהשקעתי באמירה שלי, לבין הפעולות שעשיתי. זאת אומרת, באמת רציתי לחזור אליך, אבל לא תמיד התכוונתי לזה. עכשיו, זה, הכלי הזה נקרא אינטגריטי, בעברית אנחנו נוטים לחשוב שאינטגריטי זו יושרה, אבל המושג אינטגריטי מגיע מעולם המכונות, כשמכונה נמצאת בשלמות תפקודית ותפעולית, אז אומרים, when the machine is in full integrity. זאת אומרת, כל החלקים שלה במקום, ועכשיו אם אני, כן, נגיד מכונית, כל החלקים שלה במקום, אם עכשיו אני נכנסת לפס מכוניות שסיימו את הייצור שלהם, שנמצאות בשלמות תפעולית ותפקודית, מכניסה מפתח לסוויץ' והמכונית בעצם מגשימה את ייעודה. אז זה בעולם המכונות, בעולם בני אדם זה אותו דבר, זה כמו בניין שבנוי משלושה שלבים, שלוש קומות, מה שאני אומרת, שזה כל הבחירות שלי. אני רוצה לרזות, אני רוצה להתקדם בעבודה, אני רוצה למצוא זוגיות טובה, לא רק למצוא זוגיות. אני רוצה להיות האמא שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות ווינרית בחיים, כל אחד והווין שלו. כמה אני מתכוונת? עכשיו, כוונה זה עוד לא עושה. כוונה זה רק המימד הזה שמגדיל טיפה את המחויבות, לא רק אמרתי. זאת הסיבה למשל שהמחקרים מראים שאם אתה רוצה להתחייב למשהו, ולהצליח בו, כדאי שתצהיר עליו בכל, כדאי שתגיד, זה מגדיל במאוד את הסיכויים שלך להצליח, בגלל שהנה אתה קושר את המילה, את הרצון ואת הבחירה שלך, למימד של כוונה, שזה מוסיף נדבך של מחויבות. בסוף, בקומת הפנטאוס של הבניין הזה, זה כמובן העשייה. אמרתי שאני רוצה לעשות, להתחיל לרוץ, התכוונתי, זה אומר, עשיתי המון פעולות הכנה. שיניתי תזונה, למדתי טיפה על ריצה, לקחתי אולי מאמנת כושר או תוכנית דיגיטלית, או הלכתי למאמנת טובה. בסוף, כשאני רצה פעמיים בשבוע, אדם מרגיש, וואו, אני רואה את המתאמנים ואת המתאמנות נכנסות לחדר אחרי שהם מקבלים את הכלי והם מתחילים לעבוד איתו בחיים. איתן, הם מזדקפים, הם גבהו בכמה סנטימטרים, והלב, הם מרגישים זקופים, כי כשאדם עושה את הפעולות שמחוברות באמת לכוונת הלב שלו ולחיים שהוא רוצה, זהו, הוא בלתי מנוצח בעיניי. אז אם שאלת ומחקו לי את הזיכרון, רק הכלי של לעמוד במילה של עצמך, קודם כל להסכים להצהיר עליה, בכל לפעול כדי לחזק את המחויבות למילה הזו, ואז גם לעשות אותה, וזהו. לא צריך יותר מזה שום דבר.
אני חושב שאחד הדברים אולי שאנחנו יכולים לקחת מפה זה אולי להריץ שתי דקות אחורה, לשמוע אותם את הקטע הזה ולהוציא אותו לפועל. אגב, בספר הערכה עצמית של נתניאל ברנדון, הוא מדבר באמת על שלושת השאלות האלה של אחד, מה אתה רוצה? שתיים, מה המעשים שיובילו למה שאתה רוצה? ושלוש, האם באמת מה שעשית בתוך היום שלך בהלימה למה שרצית? זה בדיוק מה שאת אומרת, כאילו לעשות בדיקה יומית של האם באמת ההתנהגות היומית שלי, העשייה היומית שלי, טעמה לכוונות ולוויז'ן שלי ולחזון שלי, ולא משנה אם זה הצליח או לא, עצם העשייה וההתכווננות זה בניית ערך עצמי אימאלה.
כאילו זה... ונתנאל ברנדון אומרת, אחד הכלים הכי מרכזיים באימון, ובטח באימון מנטלי, ספורט, עסקים בכלל, הורות ודאי, רפלקציה.
בול.
כאילו כל יום אני צריכה לשאול את עצמי שנייה, היום הזה מייצג את החיים שאני רוצה, עכשיו לא תמיד הוא ייצג, אבל אם אני יושבת ואומרת שנייה, זה לא, זה מה שעשיתי היום, זה לא מדויק, והיום הייתי קצת יותר זמן באינסטגרם, ופחות מדי זמן השקעתי במסמך הזה, שמחר יש לי פיץ' עליו, ורציתי שהוא יהיה סופר מדויק, וקצת חיפפתי בנתונים, הכל בסדר, לא קרה כלום. הרפלקציה הזו מאפשרת לי מחר להיות יותר מדויקת. יש מצב שאם עשיתי את הרפלקציה, מחר אני אחלה פחות זמן בשטויות, והמקד יותר את תשומת הלב שלי במטרות שבאמת חשובות לי כאדם להשיג.
אדיר, 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 זה מקפיץ אותי. וואי, יש לי 400 שאלות לשאול אותך, איך אני
אבל אני רוצה לשאול אותך,
אני מרגיש שאני בריצה פה בפרק הזה.
כן, יאללה.
לא, כי זה באמת לוקח אותי למקום, אני בדיוק בסיאו של ספר אחד הטובים, הוא נקרא Leading with Character של ג'ים לר, שהוא באמת אחד מהחוקרים המדהימים של ניהול אנרגיה, ואין לומר, כן, פסיכולוג שעובד עם ספורטאים.
תגיד, רגע, מתי יש לך זמן לקרוא?
נדבר על הספרים, זה חלק חזק מאוד פה מהפרק.
כל הזמן שואלים אותי.
כן, לגמרי, לגמרי. יש לי שיטה טובה לקרוא ספרים מהר, ובטח גם לך, הוא נדבר על זה. והוא מדבר בספר הזה על בניית הפרסונל קרדו שלך. זה כאילו אני מאמין שלך. וזה בעצם המקום שבו אתה, יש ממש תהליך, אנחנו גם עושים אותו בהכשרה, שלנו סדרת שאלות מטריפה, שהיא מאלצת אותך באמת, כאילו לנטוע ולכתוב את האני העתידי שלך, כמו שאמרת פה משפט מטורף, האם היום הזה מייצג את מי שאני רוצה או רוצה להיות, ואם זה לא, אתה לא ביום הנכון, או אם זה לא, אתה לא באמת כאילו חי את הדבר הזה.
חי אותך, מה זה את הדבר הזה? את הכוונות שלך ואת הרצונות? מה יש לי חוץ מהרצונות שלי? כלום.
איך את מתחזקת את הכוונות שלך? זאת אומרת, איך את
אז רגע, אני אשאל, מתי ג'ימלר מציע לשאול את השאלות האלה? כל יום, כל חצי שנה, כל שנה?
אז ג'ימלר אומר, קודם כל, בוא תצא לכתוב את האני מאמין שלך. כן, באמת שבפרק קודם דיברתי על, קראתי לפרק לוויית הניצחון שלך. זאת אומרת, לוקחים אותך לעתיד שלך, ללוויה שלך, דווקא למוות. ובמוות מדברים עליך. ואחד אחד עובר ואומר את הדברים שבאמת גורמים לך להתגאות במי שהיית. מה אומרים עליך?
וואו.
והדבר הזה בונה תשובות מטורפות שכשאנחנו חושבים על המוות, קל לנו להתחיל לחיות, לצערי אני אומר, אבל זה משהו מטורף, אז שם אנחנו זוכים לכתוב את הערכים שלנו, את מי אני רוצה להיות, את מה רציתי להשאיר כאן, ואת החותם הזה, ואז אפשר להתחיל לחיות לפיו, ומרתק אותי איך את עושה את זה, כי באמת בנית אימפריה מדהימה של תוכניות הכשרה ואימון ומועדון, ואת השראה אדירה לאלפי הורים, אמהות, אנשים בכלל בעולם, אני יודע שהם גם זאת אומרת, אני אומר את זה מהעולם שלי, כן? אמא מאמנת, אני אומר, למה אין אבא מאמן? אבל לא חשוב.
עובדים על זה. עובדים על זה. אני מחכה שיבוא גבר שמוכן להיכנס להכשרה שלי.
זה בהחלט
שמוכן לשבת שנה, שאני מדברת בלשון נקבה, שקוראים לקורס אמא מאמנת, והגבר יסכים להיות. אם יש אחד כזה בקהל, אני מחכה לך.
וואי, צפי למיילים. יש לנו הביולוגיה של המיילים, אנשים איכותיים שרוצים להתקדם. אז אולי, הנה, קיבלתם הזמנה בלייב. איך את שומרת על לחיות היום את האישה שאת רוצה להיות?
איי, זו שאלה מעולה. אני אגיד לך, יש קודם כל שתי תחנות שאני עושה בהן רפלקציה שנתית. תחנה אחת היא בראש השנה. אגב, אני לא רק חיה את השיחה האמונית בראש שלי, זה כל המשפחה שלי חיה ומדברת את השפה הזו. אני, אסף בן הזוג שלי, אביתר בן ה-16 ואלה בת ה-13. ובכל ראש השנה אנחנו עושים כבר 6 שנים, זה גם תלוי פה למעלה בסלון, איפה שישבנו, קודם לשתות קפה. לוח חזון משפחתי, כל אחד כותב את המטרות שלו רק לשנה הקרובה, וזו יכולה להיות כל מטרה, בין אם זה משהו שהוא רוצה להשיג, ובין אם משהו שהוא רוצה להיות, לשפר, לשכלל או לשמר מתוך השנה שחלפה. אבל אז אני באופן אישי בוחרת תמה. אני בוחרת נושא אחד, כמו במשרד החינוך, וואי, זה השוואנו, ראית, כמו במשרד החינוך, שיש נושא שנתי. אז נושא שנתי, הנושא השנתי שלי, למשל, השנה הזו, שים לב, זה גם השומר מסך שלי, מקדמת את הבריאות שלי לפני הכל. לא רואים כי נכנסה לי עדכון. אז אני חוקרת את הבריאות מכל הכיוונים שלה, מכיוון התזונה ומכיוון הספורט והפילאטיס והטיפולי גוף, שנה שלמה. שנה קודמת זה היה מאתגרת את המלתחה שלי, יצאתי לשנה בלי שקניתי בגדים. שנה לפני כן זאת הייתה הזוגיות שלי. ממש קראתי ספרים על זוגיות ויצאנו לדייטים זוגיים והתנסינו בדברים ועשינו ממש מה שהמחקרים ממליצים שעובד ואפקטיבי. יש משהו בלהיות מחויב לשנה שאולי לא כל יום אני טיונד על הדבר הזה, אבל יש לי שנה להיות. אז מתוך 365 ימים בשנה הזו, אני מניחה שאני אסיים עם 220 ימים שקידמתי את הבריאות שלי, הייתי 220 ימים מאוד מאוד קרובה לאדם שאני רוצה להיות. בעיניי זה, עכשיו, שנה הבאה, אני אשאף שזה יהיה יותר ימים. זאת אומרת, לאט לאט זה משתכלל.
ענק.
אני לומדת מתי לקרוא ואיך לקרוא ואיך למקד את, להגיד לך שהכל, לא כל הימים כאלה, אבל בוא, 220 ימים מתוך 365. איפה חותמים?
לגמרי, אני חושב שעצם ההתכווננות למשהו מרכזי שאני הולך לצאת אליו ולהיות בו ולשאוף אליו לנוכחות, זה אולי אחד הדברים ש הנה, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב מה הנושא השנתי, מה התמה שהשנה הזאת הולכת להיות לכם. זה גם מאוד מרגיע באופן אישי.
למה מרגיע?
כי אתה יודע לאן אתה רץ. זאת אומרת, יש לך איזשהו ויז'ן, ואתה ברוך על מתוך 365 ימים, אוקיי, אני אולי אעשה 200. אבל זה 200 יותר ממה שהייתי עושה אם לא היה לי איזה ויז'ן.
אם לא היה לי, כן, לגמרי. שנה לפני כן, מדברים על אימפריה ועם המאמנת, על אני עושה את זה 14 שנה, אבל הפריצה האמיתית הייתה לפני 5 שנים. אתה יודע מה הייתה התמה שלי לפני 5 שנים?
מה?
רציתי לקנות בית.
אוקיי.
עכשיו, התשוקה והשליחות והחשיבות של המקצוע הזה קשורה קשר ישיר בעיניי ליכולת להתפרנס מזה בכבוד וברווחה. יש קשר ישיר. זו הייתה התמה שלי, ובעצם הרבה רעיונות יצירתיים שהיו חלק מהעסק שלי, המועדון שציינת, תוכנית האונליין וכן הלאה, נולדו בשנה הזו כיזמות. כי זה היה הפוקוס שלי, איך אני יכולה להגדיל בזמן שיש לי בכל יום, להגדיל את קהל הלקוחות שלי. אז יצאתי מאימונים one on one להרצאות, מהרצאות לקורסים פרונטליים. לקח, כאילו היה קורס בהתחלה ארוך, בהתחלה כך קצר, טעיתי, זה היה פלופ הפלופים, סליחה מכל מי שעברה את הקצר, אבל קיבלתי להם אפשרות לפיצוי לבוא לקורס הארוך. כן, כי לומדים וטועים ונופלים ונכשלים, ורק, אתה יודע, ועכשיו סגרתי מחזור 15, אז ככה זה התחיל. ואני חושבת שיש משהו, גם הבריאות שלי, וגם כל שנה והתמה שלה, שבאמת יש, אני כל יום מודדת את עצמי ביחס לנושא הזה. ויחד עם ההבנה שאני אנושית, וזה בסדר, אני לא רובוט, זה לא יהיה כל יום אני טיונד על זה, אבל זה כל הזמן בפוקוס שלי, כל הזמן בתודעה שלי.
תשמעי, בכלל, אני חושב שהשיחה שלנו פה, זה ששנינו פה יחד, כאילו סוג של סו-קול מתחרים, את מכשירה מאמנים, גם אני, את מלווה אנשים, זאת אומרת, במקום הזה, וכשדיברנו, ישבנו פה לקפה בבוקר, לנו זה נראה די טבעי, אבל עולם האימון הוא כזה די עולם שכל, כאילו, מאמן רוצה להיות המאמן ככה המיוחד, ובעצם אני בא לשאול פה באמת, איך את תופסת את עולם התחרות, ההישגיות, את העולם הזה שבעצם בו יושבים עכשיו שני אנשים, שכביכול המגרש שלנו הוא די משותף, לקוחות שלי יכולים להיות שלך, שלך שלי, אנחנו יושבים פה מדברים בסבבה, ולא, באמת, כאילו, איך את, כאילו, את, הרי בתוכניות ההכשרה שלך, את מכשירה את המתחרות הבאות שלך, זאת אומרת, את מלמדת אימהות, להיות אימהות מאמנות, ללוות את זה, ואני ישתף, אחוזי הצלחה של המאמנות שלך שיוצאות הם אדירות, אדירים, אחוזי הצלחה אדירים, ומעניין אותי מהי התפיסה שאליה את ניגשת כשאת חושבת על תחרות, כשאת חושבת על זה שאת מכשירה בעצם את הדור הבא שעלול לתפוס לך את העבודה, עלול לתפוס לך הרצאות.
תופס, מה זה עלול?
תופס לך הרצאות, תופס לך לקוחות, ואיך, מה בכל זאת גורם לאישה לקום בבוקר, ואת יודעת שיש לך הערב תוכנית הכשרה, אגב, גם בתוכניות האונליין בכלל, בפעילות שאת עושה, את נותנת את הכלים הכי טובים שלך, לאנשים שכנראה השתמשו בהם, חלקם בתוכניות ההכשרה, לא קצת גורם לך להגיד, בוא נע, אני, כאילו, הם גונבים לי את החומרים, מה?
אז קודם כל נתחיש מזה שאני חושבת שתחרות והישגיות זה לא אותו דבר. דווקא הישגיות, ההישגיות הטובה שאני מוצאת, היא הישגיות ביחס לעצמי. אני רוצה השנה יותר טוב משנה שעברה. יותר טוב זה לאו דווקא יותר לקוחות, לא תמיד, לפעמים זה יותר עומק. אני רוצה יותר טוב, אז זה בכלל לא משנה מה הזירה סביבי עושה. אם דיברנו קודם על זה שללכת ברגליים זה הדבר הכי חשוב בעיניי, מודלינג זה הדבר הכי חשוב בעיניי. עכשיו, אם אני אכשיר מאמנות ויהיה צרה ומצומצמת, אז אני בחיים לא אשחרר את כל, אני לא אתן את המתנה הכי גדולה ששנינו רוצים לתת, והיא לקצר להם את הדרך. עכשיו, העובדה שאתה ואני יושבים כאן, היא מודלינג שאומר, שומעים שנייה, תחרות לא מאיימת עלינו. להפך, בעיניי תחרות, גם אתה מכשיר הדור העתיד שלך, וגם אחוזי ההצלחה שלך, פנומנליים. אני פגשתי את המאמנים שהם בוגרי התוכנית, ודיברתי איתם, וחלקם פגשתי גם לשלושה ימים, היינו ביחד במקום מסוים, ושמעתי דיאלוג מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, אדם שעסוק מאוד בהצלחה שלו, זה פחות, זה עושה לו מיוט ושקט מול אחרים. לכל אחד יש את הכוונות שלו ואת החוזקות שלו. ואני אגיד לך יותר מזה, אחת ההשראות הגדולות שלי היא מריה מונטסורי. מריה מונטסורי מעולם לא טבעה טריידמרק על המוצרים ועל האביזרים ועל התכנים שלה, להפך. היא אמרה, תפזרו את זה תחת כל עץ רענן, כדי שכל מי שלא יכול, יוכל להרשות לעצמו לגעת או לגדל את הילדים שלו, כפי שאני מאמינה שהוא החינוך לשלום. למה אני אומרת את זה? כי אם תפתח את הספר שלי, בעמוד הראשון כתוב, יש לשכפל, להעתיק, לשלח. זאת אומרת, פירקתי את הזכויות ואמרתי, זה לא שלי, זה שלכם, קחו, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז זו התפיסה שלי גם לגבי התכנים שלי והחומרים שלי. יש לי מאמנות שעושות עבודה מעולה, באמת, מצוינת. אפשר לקחת את דליה יחיאל ואת סילבי פרידמן, יש מלא, ואת אורית, ואת נופר, ואת שרית, ואת מיכל קרני, מלא מלא מלא. אחלה, זה רק גורם לי ומאלץ אותי להיות עוד יותר טובה, עוד יותר מעודכנת, עוד יותר, בכל זאת יש להם בו, כברת דרך, אני עושה את זה 14 שנה, הם עושות את זה שנתיים, שנה, הכל בסדר. ובסוף, כמה אנחנו בישראל? 8 מיליון? אני מסתפקת ב-10,000. קחו את כל היתר, הכל בסדר.
לגמרי, אני חושב שאולי התפיסה באמת שהאימון האמיתי, כשאנחנו כאילו מובילים אנשים, רוצים להביא את עצמנו, זה בעצם, אם נחשוב על מה גורם לנו ללכת לאנשים, או לבחור באנשים, זה כי הם הצליחו לזקק עשרות שנים ניסיון חיים לאיזשהו ספר, לאיזשהו קורס קצר, לאיזשהו וידאו ביוטיוב, זאת אומרת, אנחנו הולכים אליהם משם. אז אם נשאל את עצמנו מה יגרום לאנשים להגיע אלינו, כל אחד ששומע אותנו, זה בעצם, אם אנחנו ניתן את ה דבר שאנחנו הכי עבדנו עליו, השקענו בו, הזנו בו, ואת הזאת, כן? קראת וחקרת ואלפי מחקרים ומאמרים וקורסים.
וגם נפלתי מיליון פעמים ושילמתי מלא כסף על מלא קורסים ומלא יזמויות שלא הצליחו לי בו. זה עכשיו קל להסתכל, אתה יודע, מסתכלים על הקו סיום, אבל באמצע היו, זה כמו במרתון, לא שרצתי, אני לא ארוץ לעולם. זה אני יכולה להגיד לך, לא תהיה תמה של שנת ריצת המרתון שלי, זה לא יקרה. אבל אני קודם משלים 5 קילומטר, אבל בכל מקרה, זה כן, זה נפלתי, ואתה יודע, לא הכל הצליח, הרבה דברים לא הצליחו, אז אפשר להסתכל, וזה נכון לכל מרוץ חיים ולכל מגרש חיים, זה לא משנה מי מקשיב לנו עכשיו, זה תמיד נכון.
פרט, קחי אותי רגע, נכנסתי עכשיו אלייך, לקליניקה, ויש לי איזשהו יעד חשוב, הישג משמעותי, שאני רוצה להגיע אליו, הוא שב לי בראש, ככה לא מעט זמן, מאיפה מתחילים? כאילו, מאיפה מתחיל אימון?
אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו, זה כמו, אני קוראת לזה כמו צילום רנטגן, שבו מלא, התפקיד שלנו כמאמנים, התפקיד בעיניי הכי חשוב, הוא להניע את גלגלי המחשבה של האדם מולנו. הדרך היחידה לעשות את זה, תקשורתית, היא שאלת שאלות. דיברנו קודם על שנת על הערכים ועל שלושת השאלות. מתי אנשים, מתי עצרתם שנייה להגיד, שנייה, מה המטרה שלי לשנה הזו, לרבעון הזה, לחודש הזה, להיום? להיום, מה המטרה שלי להיום? מתי עצרתם לבדוק איזה ערכים מניעים אותי בחיים? מה גובר על מה? האם הנתינה שלי היא בכל מקרה, האם אהבת האדם שלי עולה על הנתינה, או שיש מקום שאני צריכה להציב גבול? האם ההישגיות שלי צריכה לבוא על חיים? כאילו, מתי עשינו שנייה בדק בית ומאמן? עכשיו, מבחינתי, אדם נתן לי כמאמנת את המשאב הכי יקר בחיים שלו, שזה הזמן. אני צריכה להיות סופר יעילה וסופר ממוקדת, כדי שאני אהיה סופר יעילה וסופר ממוקדת. המפגש הראשון צריך להיות צילום רנטגן. לשאול אותו את כל השאלות שיכולות לשרת את המטרה שאיתה הוא בא, והשאלה הראשונה שאני אשאל אדם שנכנס, זה מה יחשב מבחינתך הצלחה של התהליך. בין אם התהליך נמשך 3 חודשים, או 10 חודשים, אגב, זו שאלה שאיתה אני פותחת את היום. מה יחשב בעיניי הצלחה של היום? זה מודה אני? זאת אומרת, זה לא מודה אני, זה מודה אני שלמדתי מאשתך כפר עליה, שהיא אני קם, אני אומרת, בוקר טוב.
שהיא למדה מבורא עולם.
יש לי הכל. יש לי הכל, נכון? יש לי הכל, מודה אני. ואז מה יחשב הצלחה של היום הזה? וזה גם מה ששואלים את המאמן. זאת אומרת, אני צריכה להבין רגע מהי נקודת ההתחלה. כי אם אני, הרבה אנשים ישר קופצים יאללה, בוא נפרק את היד, בוא נעשה, מה צריך לעשות מחר, מה צריך, כמה עוקבים, כמה זה, כמה פרסומים, דף נחיתה. לא, שנייה, מאיפה אתה יוצא? רגע, גם בשביל הרפלקציה, איך אני יודע אם התהליך מתקדם? אחרי חודש אני יכולה לבדוק מאיפה הגענו, וזה יכול להיות, זה יכול להיות שאלון שמתעסק רק ברווחה הנפשית של האדם, בבריאות הפיזית שלו, ואחר כך בזוגיות שלו, וזהו, ומין שאלון כזה עם מדדים שהאדם נותן לעצמו. ועוד חודש, אני רגע בודקת, שנייה, כשהגעת אליי, הרגשת אומץ ברמה 3, איך את היום? 4.5, אוקיי. זאת אומרת, אנחנו בכיוון. כשהגעת אליי, היו לך X הישגים, ועכשיו את רצית X פלוס 3, אנחנו נשארנו על אותו איקס, אז צריך לעשות רגע משהו, שנייה חשיבה מחודשת, אבל אני חייבת את נקודת ההתחלה, את קו ההתחלה. גם מרתון, נכון? הוא לא מתחיל פשוט, כל אחד מתחיל לרוץ מאיפה שבא לו. הוא מתחיל מאיזשהו מקום, ואז יוצאים לדרך.
וואי, זה ממש, יש את המשפט הזה שאין דבר גרוע יותר מלעלות על סולם על הקיר הלא נכון, והרבה אנשים מתחילים לעלות על סולמות מעולה, הם עולים עליו מעולה.
וגם מגיעים,
ואז אומרים... ומגיעים,
אומרים... איך זה יכול להיות שאני לא נהנה פה בפסגה, בסוף הקיר?
כן, בוא נה, גם הטיפוס היה לו משהו, אבל הלכתי עליו יופי, ואני חושב שאחד הדברים שאת מעלה פה זה אולי כאילו היסודות הכי חשובים לנו כבני אדם. כולנו רצים ישר לאיך, למה? אנחנו יודעים אנשי how to, איך עושים, איך עושים?
זה חשוב, וחשוב להגיע לזה מהר.
קריטי, חשוב להגיע. עם זאת, אם לא התעסקת במה אני רוצה, בדבר הזה, בלאן הדבר הזה שנקרא החיים שאתם הולכים אליו, ואם זה הדבר הנכון, אז כמו שאמרנו, עלית על סולם מעולה, אבל לא על הסולם הנכון, וזה באמת אוקיי, אז את אומרת בעצם שלב ראשון, את עושה את המיפוי הזה, מה יחשב מבחינתך באמת?
אבל כל מפגש אימון, כל מפגש, גם מפגש היכרות, אפילו שיחה טלפונית של פרה, תמיד מחוברת אליה משימה אימונית. משהו שאת עושה חדש ואחרת השבוע, ביחס לשיחה שעשינו. גם אם דיברתי איתך ואני הולכת להיפגש איתך באימון רק בעוד שבוע, בינתיים בין השיחה הזו, משהו מתוך מה שעלה בה הופך להיות משימה שלך. למה? כי אני חושבת שאחד הדברים שנורא חשוב ליצור מאוד מהר באימון, זו חוויית הצלחה, בכלל בחיים, זו חוויית הצלחה. עכשיו, רק הכוח הזה של אנרציה, של חוויה קטנה, שעשיתי משהו ואמרתי, וואי, 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 רגע, וואי, זה באמת מזיז אותי, זה גם נוסח בי אופטימיות. המתאמנת כבר מגיעה למפגש אימון, היא כבר מבינה, היא כבר מבינה מה היא צריכה לעשות. היא כבר מבינה מה, כמה מחויבות זה, ושזה מאמץ, ושזה עליה. זו משימה שרשומה על שמה. ולכן, היכרות זה יפה, ומיפוי זה נהדר. חשוב מאוד לחתור מבחינתי, לחתור מיד לעשייה חדשה ואחרת. ממש בכל שיחה בעיניי, זה מה שמבדל אותנו. אגב, גם הסטורים שלי מדברים ככה, וגם הפיד שלי מדבר ככה. לכו תעשו עם זה משהו. אחלה, השראה, זה יפה, זה נהדר.
צאו לדרך, אבל.
בדיוק.
אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת מייחדים את ה... את ה... כאילו, את הגישות של שנינו. כי את מאוד מאוד מעשית, ולא ממקום של יאללה, צאו לדרך. לא, כי רק דרך חוויית העשייה, והכישלון בעשייה, והאתגר, רק שם נוצרת הלמידה, שבעצם שנינו גם משתמשים בכלים המנטליים, ואנחנו יודעים שאין מה לעשות. הקליניקה מהממת, והלימוד הוא יפה, והתיאוריה יפה, אבל בסוף הביצוע קורה שם, הביצוע קורה בשטח, ומה שמו...
לא, לא.
לא, ומה שמובילתי, באמת, לא, את באה לנשום, אני אומר, רגע, אולי תצא פה איזה תובנה, אני שותק.
אפרופו מיומנות חשובה של מאמנים, להקשיב. זה היה מדהים עכשיו מה שקרה, רק ראית את הפה שלי זז והתחלת, ושתקת, זה היה מדהים.
אז בגלל ששתקתי, שכחתי את השאלה, אבל נזכרתי בה, איך את בעצם מניעה, או עוזרת למתאמנים שלך, ובאמת לאנשים שאת מלווה, לצאת לשטח, לבצע, להתנסות כמו שאת קוראת לזה, ולעשות את זה למרות הפחד שזה לא יצליח. דברי איתי רגע על באמת כאילו איך את גורמת להם באמת לצאת לביצוע, ואנחנו יודעים שתהליך הבישול של כל מתאמן הוא שונה וזה בסדר, יש כאלה שיצאו למים מהר ויש לא, אבל הולך איתך למקרה הכי מאתגר.
המקרה הכי מאתגר יש מלא, אבל אני יכולה להגיד לך, נגיד עסקית וויז, וגם בהכשרה זה עובד מאוד מאוד טוב, כי בעצם אני יודעת שגם בהכשרה שלך וגם בהכשרה שלי, הבנו שהידע והמקצועיות והפרקטיקום זה חשוב, זה מצוין. לצד הדבר הזה גם צריך להבין איך עושים מזה עסק. זאת אומרת, איך מתפרנסים מהדבר הזה? יש לי נשים שעוזבות עבודות סופר בחירות וסופר משמעותיות. אז איך אני מוציאה אותם? הרבה פעמים, נכון, יש פחד, ואומרים, העשייה ממוססת כל פחד, וצריך לעשות ולנוע, ואז יש אנרציה של עוד עשייה, אבל הרבה פעמים זה באמת באמת קשה. אז אני יכולה להגיד לך שאחד המקרים, או אחת הטכניקות שבהן אני משתמשת, זה למשל בעסקים, זה מאוד מאוד ברור, וזה לא משנה איזה סוג עסק זה, זה להכין את כל מה שצריך כדי לתת לי פיץ' שאני המשקיעה בעסק שלך. עכשיו מפגש האימון הבא שלנו זה פיץ' אבל רציני. זה מצגת עם כל הנתונים, עם הלוגו, עם התוכנית עבודה, עם כמות הלקוחות, עם דרכי פעולה, עם טקטיקות. תני לי פיץ', אני לא המאמנת שלך עכשיו, אני המשקיעה, יש לי $200,000 לשים על העסק שלך, מה אתה רוצה לספר לי? תמכרי לי אותו. הרבה פעמים רק ההכנה, הנה בדיוק קיבלתי אס-אמס ממישהי שעושה את זה בקרוב, עסק לתכשיטי זהב, שבאמת שאני עשתה את זה בשביל אחרים, יש לה כישרון ואמירה סופר ייחודית, ואמרתי לה תקשיב, וגם יש לה, היה לה ממש מעט כסף, אמרתי לה תקשיבי, סבבה, תעצבי לי רק תכשיט, אחד, אפילו לא, רק תסקיצה שלו, יש מין חומר כזה מיוחד. ברגע שזה התחיל לזוז, היא נדלקה, היא עפה, ואז התחילה עוד תכשיט, אז קולקציה, ופתאום היא מצאה עוד כסף, תאר לך, ותכף משיקה את הקולקציה, אז בסוף זה תנועה קטנה,
אדיר.
שמייצרת סחף של עשייה, ולפעמים, וצריך להיות גם המון, אני יודעת שאמרתי את זה למטפלת שלי, אפרופו אני מאמנת, אבל אני גם מתאמנת בעצמי כל השנים, אמרתי לה, והיא אישה שיש לה כברת דרך, מאוד מבוגרת, מאוד מנוסה, היא אמרה לי, וואי, זה משפט שלמדתי ממך. אמרתי לה שלכל אדם יש, צריך לתת כבוד לקצב שלו. והקצב שלך ושלי נשמה, לא הרבה אנשים עומדים בו, אנחנו קמים, בוקר טוב, 250 כמש. שלום, הגענו. יש אנשים שהם על 60, הם על 40, וזה בסדר. לי זה היה לוקח 3 שבועות, לבן אדם הזה זה ייקח 8 שבועות. זה בסדר, בסוף. בסוף יש בי אמונה שכל מי שעומד מולי, לא משנה עם מה הוא בא, יצליח. רק צריך לתת לזה את הזמן למי שעושה, עושה ולא מצליח.
זה נקודה אדירה, אם אני מסתכל על זה, בטח בעיניים, בעיניים של ניהול הישגים, ברמה, לפחות בתהליכים, אנשים, אמרת שלאנשים יש את הקצב שלהם, ואנחנו, קודם כל מול עצמנו, צריכים להתאים את המטרות לקצב. ובדרך כלל, יש לנו איזושהי מטרה, ואני רוצה להיות, לעשות את ה, לא יודע, את ה-X כסף, או לרוץ את המריצה, את המרתון הזה, או להיות מעורר השראה על במות, או לכתוב ספר, או, זה לא משנה מה. וברוב הפעמים, זאת המטרה המדידה, ואני חושב שאנחנו לעצמנו, בטח כמאמנים, אני יודע שאת עושה את זה, יש לנו איזושהי מחויבות, כאילו אין רספקט כבר להישגים הקטנים בדרך. והם נהיו כאילו הדבר הזה שאני צריך לסמן עליו תביא כדי להגיע, ואז אין משמעות להישגים האלה, כשבעצם אני, זאת אומרת, אנחנו רואים לא מעט שדווקא הפריצות הקטנות בטווח זמן של שבועיים, של שישה שבועות, כאילו דברים קטנים כאלה, הם מייצרים איזשהו כאילו קפיצה אדירה. אז אני חושב שאולי, בטח משהו קטן שאת דיברת עליו, זה דווקא לתת משמעות לחפש את ה, אני קורא לזה Game Changer Target. זה הישג קצר טווח שההשגה שלו מקפיצה אותך משמעותית.
נכון, אם ניקח ספר, אני שנים, 3 שנים דיברתי על הספר, אבל מתי הוא התחיל לקרות? כשהסכמתי, לא הייתה מילה כתובה בספר, אבל הסכמתי ללחוץ Enter על קמפיין מימון המון. כי אמרתי, once אני דוקטור טל בן שחר קורא לזה, לזרוק את התיק מעבר לגדר. Yeah. זאת אומרת, הגעת למקום, כל הציוד שלך עליך, אתה הולך ביער לאיזשהו מקום, וזהו. סליחה, פגשת חומה, שאתה לא מבין בכלל איך לעבור אותה. יש משהו באקט הזה שאתה זורק את התיק אל הלא נודע, שהוא אמונה מאוד חזקה, לא יודע איך לעבור את החומה הזאת, זה נראה לי גבוה וחסר סיכוי, אבל זרקתי את התיק וכל הציוד שלי בתוכו, עכשיו אני הולך להשיג אותו. אז הדבר הזה, זאת אומרת, בסוף יהיה ספר, אבל ההסכמה להיכנס לתוך סביבה חסרת ודאות, להציר, להתחייב בכל, בפני 852 איש ששמו כסף על הספר שלי, זה מה שהדביק אותי לכיסא, פה בחדר הזה, שעות, כדי לתת, בעצם לתת לזה תוקף, אז הספר קרה, אבל בעצם החוסן שלי נבנה שם, במקומות האלה שאני שבועיים התחייבתי לעלות הקמפיין, וחששתי, מאוד מאוד חששתי. אז כן, כבוד לדרך, יש איזה ריקוד כזה בין מצד אחד לאתגר את המתאמן שלי, כי אחרת לבד הוא כבר מנהל עם ההישג שהוא רוצה כבר הרבה, או עם התקיעות שלו כבר הרבה זמן דיאלוג, אז כן לאתגר, אבל כן גם לשים לב לקצב. זה לא חוכמה להביא מישהו לסוף המרתון, ולקחת אותו, לפנות אותו באמבולנס משם. זה חוכמה לעשות את זה כשהוא זוקף גב ואומר, וואו, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה טוב, וראיתי את כל מה שקורה, לדעתי שריר לא נבנה במרתון, נכון?
לגמרי.
הוא לא נבנה בסוף.
ככל שזכור לי, לא מתעוררים ומחליטים מרתון וזה קורה.
בדיוק.
כן, כן. והיופי הוא ודיברת על זה, בדוגמה של המצגת, היכולת שלך להיות מוכן לרגע הזה, מביאה אותך למרתון, להרצאה, לפיץ', לכתיבת הספר, ואקט הכתיבה והמרוץ והמרתון הוא החגיגה של ההכנה. וזה אחד הדברים שאני חושב שאנחנו באימון עושים, ומבחינתנו זה אבן, כאילו יש משפט שאומר שאנחנו תמיד נופלים לרמת המוכנות שלנו. זה אומר שאם אני על המגרש, אז יש מצב שיהיה לי משחק רע, אבל הוא יהיה רע עד לרמת המוכנות שלי. זאת אומרת, הוא לא יהיה מרוסק כל עוד בניתי את הבסיס. ואני חושב שזה הדבר שהרבה, אנחנו רואים אותו לא, לפחות אני רואה אותו לא מעט, שמי שאין לו בסיס טוב, אז אין מה לעשות, היציבות שלך לא תהיה.
נכון, אפרופו בהכשרת המאמנות, יש שני דברים שקורים, גם אנחנו מכשירים אותם, המאמנות שלי בדרך כלל יוצאים ועובדים one on one, המאמנות שאני מכשירה, אני רוצה שהם יעמדו על במות, כי אני רוצה מסה של אנשים שמגיעים אליהם עם הכלים. אז השבוע בהכשרת מאמנות, אחת המאמנות, שתראה, אני לא אתן למישהי עם פחד קהל, שזאת תהיה המשקולת הראשונה, כן? זה סולם מאמצים שנבנה בהתאמה למתאמנת. אבל היא כבר הייתה לגמרי לגמרי באזור, ורק הפחד ניהל את זה. אז אמרתי, סבבה, עד כל שיעור הכשרה, מעתה ועד סוף ההכשרה, 10 הדקות הראשונות, את עולה, ואת נותנת קטע מההרצאה שאת הולכת לדבר לקהל. עכשיו היא במשך 8 שבועות הולכת לתת לנו הרצאה, להתרגל לעמוד מול קהל, להתרגל למילים שלה, להתרגל לשמוע את עצמה, עומדת, מדברת. כשהיא תגיע לבמה הפעם הראשונה, גם הבמה תהיה מול 16 אנשים. היא כבר מוכנה, אפרופו להיות עד הקצה של המוכנות שלי, איך קראת לזה?
אדיר, להיות, כאילו ליפול לרמת המוכנות.
ליפול לרמת של... המוכנות, אז היא טיפול לרמה שהיא הכי
מוכנה. ליפול לשמונה דקות הרצאה, אני חושב שוואו, זה אדיר, זה רק כאילו, אם אנחנו מפנים לכם, המאזינים, איזושהי שאלה או איזושהי זווית הסתכלות, אז באמת לחשוב על ה... וואו, יש לזה כמה שמות, כאילו על מדרגת האומץ החדשה שצריכה... שאני...
אומץ מאמץ.
אומץ מאמץ, בדיוק, שאני צריך להיות בה, ולא לא מעבר אליה, כן. אבל גם לא להישאר באותו מקום. זאת אומרת, אם אני יודע לייצר 4 לקוחות בשבוע, קפוץ ל-6, תגדיר מטרה 6. 12...
אפילו אל תקפוץ ל-6, רק במיינד שלך תגיד, השבוע המטרה שלי, מה יחשב הצלחה של השבוע? 6 לקוחות. איך אני עושה את זה? לא יודע, אבל אני הולך לעשות את זה.
בדיוק, אבל התכווננות לשם, בדיוק.
עכשיו, אם הגעתי ל-5, תעשה רפלקציה, הגעת ל-4, תעשה רפלקציה, הגעת ל-7, תגיד, אוקיי, מה זה אומר על המטרה שלי? הנה, אתה מכיר את הסולם המאמצים שלך והאומץ שלך.
גם...
אבל אם לא ניסית, לעולם לא תדע. תמיד תחשוב ש-4 זה המקסימום.
יותר מזה, כשאנשים לא מגדירים את היעדים היומיים שלהם, אז אין להם באמת איזשהו רפרנס, נקודת הסתכלות למה הם מסוגלים. יש אנשים שמבחינתם היום שלהם אמור להיות, דיברת על 4 לקוחות בשבוע, הם בכלל מסוגלים 12. אז אין להם מושג בעצם למה הם מסוגלים, אז הם אף פעם לא יודעים מה, ואגב, אני רואה לא מעט פעמים שרוב האנשים, לא יודע אם רוב, אבל אני יכול להגיד לפחות בעולמות הספורט, המון ספורטאים מציבים תמיד מטרות שהם מעבר למה שהם מסוגלים.
למה?
שתמיד גורם, כי אני חייב להיות טוב, אסור לי לעשות טעויות, אני חייב להצליח במשחק הזה. זאת אומרת, הציפייה למי אני אמור להיות גורמת לי להציב מטרות שהן ברוב הפעמים מחמירות גם הספורטאים הכי טובים בעולם, הכדורסלנים הכי טובים, טועים ונופלים, ולא כל הזמן אתה פרש וכליל. העניין הוא שאני לא יודע... מהם המדדי בסיס שלי? מה זה מה המדדי? מה המנה שאני יודע לתת ביום גרוע וביום טוב? מה הבסיס שאני יכול לתת? אז אם אני יודע שאני יודע לתת, סתם אני אומר, כן, אני יודע לרוץ 70 דקות מעולה, ו... זאת אומרת, יש לי איזשהו מדד שאני יודע לתת. אני יודע שהיום יש לי 8 שעות, אני יודע שאני אעשה 4 שיחות מחירה, אני יודע שאני אכתוב פוסט, אבל רוב האנשים מציבים 20 שיחות מחירה, 17 פוסטים, צילום של וידאו.
שאין
שום סיכוי לעמוד בו. ואין לנו באמת ידיעה למה אני מסוגל. ואז התסכול גדול, כי אתה אף פעם לא עומד במה שהגדרת, וזה מחזיר ליושרה.
לגמרי.
שדיברת עליה.
נכון.
וואו. אז בואי נדבר על...
כי אתה כל יום מסיים, וגם היום לא עשיתי 20 שיחות. שיט, אני כזה גרוע. גם היום לא עשיתי 20 שיחות.
כן, כן, כן.
אוקיי, אני כנראה לא צריך להיות
הדבר להגיד, אני אפס שלא מגיע למטרה, בוא תנהל את המטרה אחרת. תעיף את הציפיות הלא ריאליות ממה שאמור להיות, ואז יהיה לך סיכוי טוב להגיד, בוא נע, אני עמדתי בשלי. ואם עמדתי בשלי, רק אז אני יכול להגדיר. זאת אומרת, אם נשלח את השאלה שאנחנו עושים אותה לא מעט בחדר האימון, זה מה הם באמת המדדים שכמובן יש לכם 100% אחריות לגביהם, שאתם יודעים שאתם יכולים לעמוד בהם. ואל תציבו יותר כדי להיות גיבורים. אתם לא גיבורים, אנחנו רק מתחזקים את הבאסה הפנימית שלנו בסוף היום. מה שמוביל אותי, אולי לאחד הדברים הכי מעניינים אצלך, זה היכולת שלך להטמיע תוכן, לקרוא ספרים, מחקרים, תרגם אותם בפשטות מטורפת לאדם שבחיים לא שמע, ואולי אני אפתח בשאלה המעניינת, זה מהו הספר? שהכי השפיע עלייך?
לא, אל תעצותי. קודם כל, it takes one to know one. אני חושבת שבמקביל הצטלמנו בשני ימי צילום שונים, עם אותה תמונה, ספרים שונים. שנינו נשענים על הרימת ספרים. כי באמת זה, תשמע, זה המזון שלי לנשמה. ספר אחד, אז קודם כל, הספר ששינה את חיי, באמת, זה הספר אושר ואושר, של דוקטור טל בן שחר. זה הספר שפתח לי, בעצם אחרי הספר הזה, כבר לא הצלחתי לקרוא שום ספר שאין לו איזושהי תכלית. זאת אומרת, שהוא לא מלמד אותי משהו על אדם, על חיים, על נסיבות חיים, על פסיכולוגיה, וזה כמובן הלך והתרחב. באמת ספרים, זה מזון לנשמה. אני חייבת להגיד לך שניסיתי, הייתה לי איזה אפיזודה שניסיתי להקשיב לאודיובול.
כן.
לא עובד לי.
לא עובד לך.
אם אני לא כותבת על הספר, ממרקרת.
כן, מרגישה אותו.
כן, שעה לו אוזניים מפה, אוזניים מפה, אוזניים מפה, אוזניים מפה, מקפלת את הדף, עוצרת אותו בהם, מרחיבה, אם זה לא חי,
כן.
זה לא נוכח מבחינתי.
למי שלא יודע, אודיובול זה התוכנת ספרים מוקלטים של אמזון, שאני לקוח... VIP שם נראה לי.
אז אתה ספר לי, ככה אתה קורא ספרים?
אני אספר לך.
אבל איך אתה זוכר את השמות ואת הזה? איך אתה עושה את זה? הנה, אתה השראה שלי גם, אבל באמת אמרתי, it takes one to no one, כי אחת התלמידות שלי ואני למדנו, לקחנו קורס משותף, והיה איזה שיעור שהיא לא הצליחה to catch up עם התוכן, אז היא ביקשה את הסיכומים שלי. אמרתי, אני לא כותבת במחשב, אני כותבת בכתב ידי. לא כי אני עתיקה ולא טכנולוגית. זאת אומרת, קצת. אבל אני לא רוצה לעבוד על זה בינתיים. זה לא מטרה שלי. זה לא תמה של שנה, זה בסדר. ואז כששלחתי את הסיכומים, אמרה לי, את יודעת, זה מרתק לראות אותך לומדת. אמרתי, למה? לא, לא זיהיתי את זה. ואמרה, תראי, את כותבת את מה שהמרצה אומרת בבולט פוינטס, אבל מצד ימין את כבר כותבת את היישום. כאילו, לאיזה מתאים, לאיזה שיעור בהכשרה, לאיזה בתוכנית אונליין, איזה פוסט, איזה פיד, איזה זה, עם מה זה מתחבר, עם איזה עוד כלים. ככה אני קוראת. אז בעצם כמו מפת חשיבה אחת ענקית, ובאמת לכל ספר יש לי סיכומים שיש לי בכתב ידי, אז לכל ספר יש מחברת שקשורה אליו. זה לוקח לי דווקא המון זמן לקרוא ספר, אני לא קוראת הרבה. כאילו, אני קוראת לאט ויסודי. אפרופו הספייר של טל בן שחר, האינטלקטואל, הוא אומר, תקרא אחד, אבל תקרא אותו טוב, ותבין אותו לעומק, ותהיה אול אין, ואל תקרא 20 ותרפרף עליהם. אז אני, מה שטל בן שחר אומר, אמן.
ענק, 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 איזה כיף. האמת
ש... אגב, אתה יודע שהוא פותח את הקורס שלו בעברית עכשיו, עם כתוביות בעברית?
די, מדהים, מדהים. טוב, אנחנו נספר, טל בן שחר הוא לא רק מורה מדהים וחבר טוב שלנו, זכינו באמת לקבל אותו. ואני חושב שזה גם דוגמה באמת לאיך תשוקה אמיתית של בן אדם יכולה להגיע, ואי אפשר לדעת כמה רחוק, ואת יודעת מה, ואולי עוד משהו, אנחנו לא באמת יודעים כמה גדולים אנחנו, ואם נבין את זה, נעשה הרבה יותר בתוך היום שלנו, זה מצחיק, כן? אבל כאילו השאלה הראשונה באימון, את שאלת מה יחשב מבחינתך הצלחה, ואני חושב שאחת השאלות הראשונות אולי גם שאצלי עולות במה שנקרא בחדר האימון זה, בוא תבקש שנייה משהו מהחיים, בוא נראה מה אתה מבקש.
מה זאת אומרת?
תבקש, בקשה אחת שאתה רוצה שתתגשם. לא מטרה, לא בוא תגדיר תוצאה, תבקש משהו, אני רוצה שתבקש משהו. החיים נותנים לך עכשיו משהו, תבקש. ואני שם לב שלוקח לאנשים בין 10 דקות ל-15 דקות להתחיל להבין קודם כל מה אמרתי.
נכון.
אומר, חבר'ה, תבקשו שנייה משהו מהחיים. ילד מבקש מאבא סוכריה, הוא מבקש, הוא יודע לבקש. חבר מבקש אתה יכול ללוות לי דקה איזה 200, אני מחזיר לך מחר, לא הבאתי את האשראי וזה, הוא מבקש. תבקש משהו מהחיים, הנה החיים, פה, כך, תבקש. וקודם כל אנשים נשאלים לאחור ואומרים, מה הוא רוצה? ואני חוזר על זה בנינוחות הרגילה, ואני אומר, חבר'ה, החיים סופר פתוח, מדפים חופשי, אשראי עליי, מה שאתם רוצים, תבקשו. מה אפשר לבקש? כן, כן, כך, תבקש מה שאתה רוצה מהחיים. מהי בקשה שהחיים, אני אומר לך שהם הולכים לתת לך אותה, בעולם שבו הכל אפשרי, תבקש משהו מהחיים, תבקש מציאות, תבקש רגע, ודווקא המילה בקשה גורמת לאנשים דקה רגע להתבלבל עם עצמם. מה זאת אומרת? מותר לי לבקש? אמר, אל תשיג, אני אומר לך רק תבקש. ופתאום אתה קולט שאנשים שכחו מתי הם, דיברת על זה לפני כמה נושאים בפרק, שמתי הקדשתם פעם זמן להחליט מה אתם רוצים, איזה מטרות, אז אני אשאל עוד שאלה. מתי ביקשתם משהו מהחיים? כי כשאתה מבקש, יש סיכוי שלא תקבל. אבל בלי לבקש, אתה לא יכול לפתוח את האופציות. אז זאת אחת השאלות ש...
אימא'לה, אתה גלגלת לי, עכשיו יש לי פינג פונג במוח. אני צריכה לחשוב על השאלה הזאת, כי היא נשמעת פשוטה, אבל היא מאוד, אפרופו לאימהות, אימהות לבקש בכלל, הקונספציה הזו של לבקש משהו, נגיד עזרה, היא לא, היא כאילו נולד לי תינוק, וזה אף אחד לא יכול לעזור לי. כולם נהיו. אני נהייתי סופר וומן, זה... כאילו, אז זו שאלה מאוד מעניינת. מותר לי לקחת אותה להכשרה שלי?
לגמרי, שאלך.
תודה. אתה יכול לקחת את השאלה עם מחיקת הזיכרון.
וואו, שאלה אדירה. כן, אנחנו עושים פינג פונג שם. ואני חושב שבאמת השאלה הזאת צריכה להישאל כל הזמן.
וואי, מעניינת ממש.
כי אני חושב שהחיים הם כאן כדי לתת לנו פלטפורמה לגדול עד למקסימום שאנחנו יכולים.
אפרופו הדבר המעניין שאמרת, אמרת, ילד רוצה סוכר, מבקש
סוכר.
ילדים נמצאים תמיד באינטגריטי, הם תמיד באומר מתכוון עושה, הם תמיד, הוא רוצה סוכריה, הוא מתכוון לקבל סוכריה, הוא מבקש סוכריה.
בדיוק.
נורא פשוט. רק אצלנו זה מתחיל להסתבך. תראה איך אתה אומר, 10 דקות אנשים רק חושבים שני על מה ששאלתי. לא, נשמה רוצה, תבקשי, תגידי.
פרט, את לא מאמינה. זה רגע שלוקח אנשים רגע, מה מותר לי? ועכשיו, אני יודע מראש שבסנריו של המפגש הזה, בתוכנית ההכשרה, זה 4 שעות, אני יודע שיש מצב שאני נשאר שם 0.5 שעה. וההבנה שאנשים קשה להם לבקש...
0.5 שעה בשקט.
0.5 שעה כאילו בחושב, ברושם, ורפלקציה קדימה כזה, ועוד פעם שואל את השאלה, ועוד פעם חוזר על הבן האחד, וחבר'ה, מהי בקשה? שאם אמית יתגשם לכם בחיים, החיים שלכם ישתנו לטובה, ואז בזווית אחרת, כן? מהי אותה בקשה? תבקשו רגע, כן? שאם אכן היא תתגשם, כן? היא תשפיע משמעותית על כל חייכם. וואו, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת אף פעם.
אתה מבין, דיברנו קודם על הכלי המרכזי שהוא שאלת שאלות.
כן.
תראה איך שאלה גורמת לאדם להתחיל לזוז, אפילו במיינד שלו, אחר כך צריך לחבר לזה גם איזושהי תנועה בחיים, אבל זה מדהים הכוח של שאלה יכולה לעשות. אני יכולה לרשם להכשרה שלך? אבל רציתי לשאול אותך, אני מותר השאלה אחת?
יאללה, נו.
לי יש, אני יודעת בהכשרה שלי, מה ה... אני אוהבת שאתה אומר game changer, אז גם אני אגיד game changer. יש כאילו איזה רגע בהכשרה, שאתה רואה כמו, אני לא מאמרת בקזינו, יש לי חברה שיודעת לעשות מזה ממש כסף, כל פעם שהיא טסה, שאני פשוט מסתכלת על החדר, אני מעבירה את הכלי, ואני יודעת שעכשיו יש להם צ'יצ'ינג, כאילו, אתה רואה, הם מתחילות או לבכות, או לצחוק, או להתכנס, או להיבהל, או להידרך, או פתאום האוזניים נפתחות, פתאום הם רוכנות קדימה, כאילו יש איזו דריכות כזו. אני יודעת איזה כלי זה אצלי. איזה כלי זה בהכשרה שלך, שאתה רואה ואתה אומר, הנה עכשיו, לכולם נפלו אף סימונים.
וואו, אני חושב שזה כלי, אני לא יודע אם אני אוכל ללמד אותו פה, אבל אני בטח אוכל לדבר עליו ולתאר אותו, וזה הזיהוי של מעכב הפוטנציאל האמיתי של הבן. זאת אומרת, זה זיהוי הערך העצמי הנוכחי שלו. מה אני מתכוון? כולנו נעים בחיים האלה, וכדי להגיע לפסגת המטרות החדשה שלי, אני לא יכול להישאר באותה תודעה שהייתי. את זה אנחנו יודעים, כן? כאילו, כדי לגדול, אני חייב גם אני לגדול. זאת אומרת, כדי לעלות, לכתוב את הספר, אני צריך להרגיש ראוי יותר להיות אדם שיקנו ספר, או שבכלל אני ראוי שיקראו דברי חוכמה שלי. ויש רגע שבו אנחנו מזהים באמת מה ניהל את חייו של אדם לאורך שנים, שמנע ממנו לא פעם אחת לפרוץ את המחסום לעבר.
הרגל מחשבה או הרגל התנהגות? אז זהו,
זה יותר אמונת חיים שניהלה אותו, זה נקרא, יש מגדירים את זה כאמונה מעכבת, מגבילה, פרדיגמה הזאת מבחינתי אולי המילה הנכונה. עכשיו, מה זה פרדיגמה? כאילו פרדיים, תפיסת חיים. עכשיו, בדמייני אדם שבאמת רוצה לעזור לאנשים, והוא בתוכנית ההכשרה, והוא מגלה ממש במפגש החמישי, שמה שניהל את חייו 9 שנים, זה המשפט הבא, כדי להיות אהוב אני חייב לסבול. זאת אומרת, אין אהבה בלי סבל. הוא היה ילד שגדל ובשכונות לא משהו, והדרך להשיג אהבה הייתה לעשות בעיות למורה, הוא השיג אהבה ומשמעות בלהיות בהימצאות עם כנופיות וחבר'ה ועבריינים, וכל פעם זה רק התחזקה אצלו העובדה שאהבה ומשמעות נוצרת כשאני סובל. איך? כשאני עושה בעיות ולוקחים אותי למשטרה, כשאני מתחצף למורה ועושים לי בעיות ומזמינים את ההורים, זאת אומרת, אהבה נקנית בסבל. הוא פתאום גילה שהמפתחות שלו לחיים, לקבל אהבה, להרגיש מוערך, זה רק כשהוא עושה ברדק. ואז פתאום בזוגיות שלו, איך הוא משיג אהבה?
עושה ברדק.
עושה ברדק, עם בת הזוג. כשטוב, לא טוב, מה עושים? בוא נעשה ברדק, כי רק דרך ברדק אני מקבל אהבה. והפיצוי שהוא מקבל זה כאילו שיש סכסוך כזה והם רבים ואז הם משלימים וזה המקום שבו הוא מרגיש ראוי פתאום. ואז מה נוצר? נוצר שרגע, אני לא יכול לצמוח כשטוב לי. אני יכול לצמוח רק כשרע לי. דמייני איזה...
דמיינת.
אתה מקבל פטיש 5 קילו, יש לי צמרמורת מלדבר על זה, כי שם אנשים בוכים... הם הולכים הביתה עם זה, ואני לא פותר להם את הבעיה גם, רק עצם, חיית עם זה 20 שנה, יאללה, קח עוד יום, קח עוד שבוע, נפגש שבוע הבא,
לחזור,
וחשב שהרגע הזה, לזהות בעצם, כי הרי מה, זה התג מחיר שרצת איתו לחיים. הייתה לנו את, את דפנה פרחי, שהייתה באמת מלכת היופי של באר שבע והנגב, והיא הגיעה, ו... לצערנו, אני אומר, תרבות הדוגמנות והמסלול...
תהי יפה ותשתקי.
אז היא למדה שלהיות יפה שווה להיות טיפשה. עכשיו, מה זה אומר?
היא יודעת שזה לא נכון.
היא יודעת שזה לא נכון, אבל זה מנהל לך את היום-יום. עכשיו, מה היא רצתה לעשות? היא רצתה להוכיח שזה לא נכון. מה היא עשתה? היא הלכה וניסתה להראות שהיא לא, הלכה ללמוד משחק. היא לא אוהבת משחק בכלל, אבל היא הלכה ללמוד משחק כדי להראות שהיא לא רק יפה, אלא גם יש לה יכולות משחק. מוכשרת. למה? זה מה שעושים בעולם השואו-ביז. אתה דוגמן, ואז אתה הולך גם למשחק, ואולי אתה שר.
זאת אומרת, מסלול חיים שלם מוכתב.
בדיוק, על פי הדימוי שאני רוצה שאחרים יתפסו אותי. אבל אז היא התחברה לריצה. ובריצה, סוף סוף, זה היה מגרש חיים שבו היא תלויה רק ביכולות שלה, לא אם היא יפה או לא. היא לא אמרה לאף אחד שהיא הייתה מלכת היופי, היא לא אמרה שהיא זה באה לריצה מתוך מי שהיא. ואז היא אמרה, אם היה לי מאמן מנטלי שהיה אומר לי שאני לא רק היפה הזאת, אני לא רק המספר, אני לא רק המידה, בונה, כל החיים שלי היו משתנים לגמרי, והיום היא מאמנת, ויש לה קליניקה מלאה, ויש לה הרצאה שנקראת את הכי יפה כשאת רצה, והיא מטורפת.
איפה ומתי? מיד?
היא אישה מדהימה, אני אחבר אותך אליה, היא באמת השראה גדולה, וכאילו דווקא החסך הזה שפתאום אומרת, בונה, אני הרגשתי שכאילו, בונה, אם היה לי את הדבר הזה, אז דמייני שלא היה לה את התוכנית ההכשרה, שהיא לא הייתה עוברת את המסע הזה. משהו בתוכה עדיין היה לא פתור, ואנחנו חיים עם, כאילו, עם המקומות האלה. אגב, לי, פרדיגמה שלי הייתה, כשצריכים עזרה, ישר אני אומר כן. מצלי, לאורך שנים, כשצריכים עזרה, בבקשה, כשצריכים עזרה, שעה אני אומר כן, מה קרה?
על חשבוני?
וכן?
על חשבונך?
בדיוק, זה לא משנה, כל עוד ביקשת, אני צריך לעזור לך. אז נכון שמצד אחד זה אחלה, אתה עוזר לאנשים, מצד שני...
ברור, מקבלים מלא אהבה על להיות מרצה ונותן.
אגב, מתי זה קרה? אגב, מתי זה קרה? כשנפצעתי ככדורגלן, פתאום הפסקת לקבל את האהבה ואת הערכה כספורטאי. היית 10 שנים ספורטאי בליגת העל. כשנפצעתי, מי אתה? אתה בשר מת, אתה לא נחשב. כי אתה ספורטאי שהוא לא יעיל לקבוצה, אז כאילו, אז אתה לא מעניין.
אבל זה רק מוכיח בעצם את זה, שרק כשאתה מסוגל לתת, אתה שווה משהו ואתה ראוי ואתה אהוב. וכשאתה לא, אתה לא.
לגמרי, לגמרי. את מבינה, זה רגע שאני מגדיר אותו בתור הגיים צ'יינג'ר בתוכנית, ובכלל, כי אתה לא יכול לחזור אחורה, אחרי שאתה מגלה... מי הבן אדם שהיית בחיים האלה, ואני יכול לרוץ עוד, ויש לנו ממש רשימת, כאילו רשימת הפרדיגמות שאנחנו מגלים, ושמים אותה על הלוח, ואת רואה מלא דברים, כן? כאילו אהבה או הצלחה זה כשמאשרים אותה. בן אדם עשה מלא כסף, אבל כל עוד הוא לא קיבל את התפיחה על השכם מכולם, הוא כלום, הוא אפס, כן? ממש, כאילו, יש מישהו שתמיד הגיש הצעות מחיר, ב-30% פחות, בעל עסק. כי? ומגישים הצעה, וכל פעם הוא צריך להגיש 9,000 שח, זה הצעת מחיר, הוא מגיש תלמיד 6,000. למה? כי הוא אמר, אני מעדיף שהעסקה תצא לפועל. אוקיי, ועכשיו, מה גילינו? הוא גילה שכדי להימנע מעימותים, עדיף להתפשר. זה בכלל לא קשור לכסף. החיים שלו היו חיים שבהם אני מעדיף לא להיכנס לעימותים עם אנשים, לוותר על האמת שלי. רק כדי לא לריב, רק כדי שחס וחלילה לא קבל. אז תחשבי איזה חיים אנשים.
זה מעניין שאתה בוחר, זה מעניין כי כשהתכוננתי ככה לשיחה וחשבתי, זה גם הכלי, אצלנו זה נקרא דפוס פיצוי מנצח, עצמי כוזב ועצמי אמיתי של וויניקוט.
רגע, רגע, לא, שנייה, רגע, דקה, זה שאת מכירה את זה, זה לא אומר, שנייה, דקה,
אתה לא באמת גר בראש שלי, אנחנו רק דומים.
אני יודע, רגע, תעשי את זה יותר איתי.
אצלנו אנחנו קוראים לזה תדמית מנצחת או דפוס פיצוי מנצח, וזה מעניין שאתה ממקם את זה בשיעור 5 בהכשרה, כי אצלנו זה ממוקם בשיעור 29.
וואו.
בגלל שיש, אבל זה גרם לי לחשוב, בגלל שיש איזו מידה של בשלות ואיזשהו מסע שאדם צריך לעבוד בשביל להכיל. ראיתי אותך מדבר על זה עכשיו, כאילו לא דיברת עליך ודיברת קצת עליך. נכון, זה מרעיד את הלב כל הזמן, התחושה הזאת של הילדה הזאת שאמרו לה... שקט, עכשיו המבוגרים מדברים. אני הייתי במיוט כל חיי, זאת הסיבה שהתחלת, אמרת, לא, לא מאמין, אבל כן, ככה זה. מה את מבינה בכלל? את לא מבינה כלום. אז אנחנו ממקמות את זה בשיעור 29, מתוך הבנה שצריך כאילו, משהו צריך להחזיק את זה, ואז היא צברה מספיק ניסיון בתהליך האישי של המאמנת,
מדהים.
כדי שכשזה מגיע, זה מחבר כל מה שאדם בוחר לעשות או לא לעשות, קשור בדבר הזה. כאילו, האדם הזה פוחד מאימותים בזוגיות, אז אולי יתפשר שם, בוחר באימותים על מצאות מחיר, אז יתפשר על הכסף, ואז על איכות חיים שלו.
בדיוק, עדיף לגור בדירה הזאת, אני יכול בעיה, אבל עזוב, לא משנה, וזה הבעלים, אמר לי ככה, לא חשוב, יאללה, עוד 200 שקל, יאללה, יאללה, שמנו בר, אף פעם, זה לא 200 שקל, זה שאתה מסתובב תמיד בתחושה שאתה...
לא מגיע לי להיות ראוי לדעה שלי, לרצונות שלי.
דפוס פיצוי, כן.
נכון, אז דפוס פיצוי, בעצם הוא נולד, זה מאוד דומה, הוא נולד ב... הרי ילד נולד אהוב מעצם היותו, לא משנה מה קורה איתו, הוא אהוב, עושה קקי גב, אהוב, יש לו ריפלוקס, אהוב, שלושה שבועות קם בארבע בבוקר, עדיין אוהבים אותו. מתחיל לזחול, אנחנו יראה כבוד, מתחיל ללכת, אנחנו מתרגשים, אבל אז זה מתחיל להפריע. כי אז כשהוא מתחיל ללכת, אנחנו רוצים שהוא לא יעלה למדרגות, כי זה מסוכן ולא יגע פה ויכנס להתקלח, ויקח את הסנדוויץ' ויוכל מה שצריך לאכול, ולא את הממתקים מהשטויות. ופתאום יש איזה מתח כזה של הרצון של הילד מול הרצון של ההורה, והרבה פעמים אנחנו שולפים מולו, שם מתחיל, בגיל שנתיים, מתחיל לעלות המפלס של הדברים שאנחנו חורטים על לוח ליבם של הילדים. זה לא חייב לקרות בגיל שנתיים. עשיתי לא מזמן פוסט בסטורי שלי וביקשתי, מאנשים שיכתבו לי משפטים שההורים אמרו להם, והם מלווים אותם כקול פנימי עד היום. המשפט הכי נפוץ, זה תשתקי כשהמבוגרים מדברים, מה את עושה דרמה מכל דבר, לא יצא ממך כלום, את פוטנציאל לא ממש. עכשיו, אדם, אני בת 46, כן? הקול הזה עדיין קיים, הוא עדיין קיים. אבל כילד אתה לא יכול להכיל את זה, הלב שלך נשבר. עכשיו, כל תכלית חייך, כילד שהלב שלו שבור, זה לאחות את החלקים שלו בחזרה. איך אתה מהחיים? אמרו לך, אתה מדבר כמו פטיפון, די, סתום את הפה כבר. אז מה אתה עושה? אתה מתחיל לסגל לעצמך, אתה אומר, רגע, לדבר כמו פטיפון זה לא טוב, מה יהיה ההפך? ההפך זה מיוט. אז פתאום אתה שותק.
אתה הולך לקיצון.
מדבר רק כשאומרים לך, אומרים לך, יונתן, מה אתה חושב? אתה עונה. אז מה החברה אומרת? ההורים, איזה מתוק, איזה ילד טוב, תראה, הוא מתנהג. מחונך, הוא יושב במסעדה, הוא לא מדבר, הוא מבלבל את הראש, כמו ילדים חופרים את הראש. ואז ככל שאני כילד מתאמן יותר ויותר בהתנהגות הזו, היא משיגה לי עוד יותר רווחים. אבל ככל שאני מחזק אותה, אני מתרחק ממי שאני באמת. כי אני באמת, יש לי דעה, רוצה לומר אותה, אני מדבר כמו פטיפון, ויש לי המון מחשבות, שאני רוצה לפלטר ולדבר. אז אני כל יום עובד בלהיות במיוט, כשהאני האמיתי שלי הוא לדבר כמו פטיפון.
תורף.
ואז, ושם יש שבר, למה זה נקרא מנצח? כי כשאני נכנס, תחשוב שאדם כזה נכנס לחדר בפעם הראשונה בהכשרת מאמנים, מתיישב בחדר, סבבה? כשהוא מתיישב בחדר, הוא שותק. אז תמיד הוא יתפס כחכם בחדר, המתבונן, האינטלקטואל, המעמיק. נכון, יש לזה המון המון רווחים. אנחנו עושים תעשות תרגיל בהכשרה, בפעם הראשונה כל אחת עושה הצגה עצמית. בשיעור הראשון, מציגת עצמה, לא משנה באיזה טכניקה, דרך חפץ שמייצג, כאילו מטאפורה, לא קורות חיים. וכשנניח אני מציגה את עצמי, כשאני מדברת, 20 בנות ההכשרה כותבות על כרטיסייה תשובות לכמה שאלות. מה אני חושבת עליה? מה אני מרגישה כלפיה? האם כן או לא הייתי מוכנה להיות חברה שלה? ומה יהיה התהליך שלה בהכשרה לדעתי? והבנות פוגשות את הכרטיסיות האלה בשיעור 29. זאת אומרת, אני רוצה לראות את הפער מוחשית בין מה חושבים עליי בפעם הראשונה שאני נכנס ועומד מול קהל, שבו אני באה עם הדפוס פיצוי המנצח שלי, לבין 29 שבועות שהכירו אותי לעומק, ואז אנשים רואים, תמיד אומרים לי, את לא נגישה, ומה זה, אתה אדם הכי לבבי בעולם, אבל היית נראית לי כזאת סנובית, היית נראית לי כזאת מתנשאת, לא חשבתי בחיים שזה הסיפור החיים שלך. ככה אני מאמנת, אנחנו מאמנות אותם לנטרל שיפוטיות, לא רק בחדר ההכשרה, בחיים עצמם, וכמאמנים כמובן.
לגמרי, לגמרי.
אלה היו 60 שניות, על תפוס פיצוי מנצח. השיעור הזה בהכשרה הוא 10 שעות.
קיבלתם אותו ב... שתי דקות ו-10 שניות. האמת שמה שאני, כאילו מה שקפץ לי באמת, זה המונח רווח משני, secondary benefit, שזה בעצם, אני מעדיף לשתוק, כי אני מקבל את האהבה מאימא, היא אומרת, הנה, זה ילד מחונך, אז יש לי רווח, אבל הוא רווח משני, כי אני בסוף לא מביע את עצמי, וכנראה שאני לא יהיה אולי איזשהו סופר, או ממציא, או צייר, כי אני לא מביע את מה שנקרא את המקסימום, אז אולי זה כן גורם לי, כי שנינו הכי פרקטיים, אולי דווקא כן, להציף איזושהי שאלה למאזינים, זה האם יש משהו שהוא, איך קראת לו, דפוס פיצוי מנצח, האם יש איזה פעולה, התנהגות, איזושהי שגרה שאתם רגילים לעשות, שהיא מרוויחה לכם משהו, אבל היא רווח משני. זאת אומרת, אתם עושים אותה כדי, מה שנקרא, על חשבון משהו אחר. שאלתי את זה טוב, אני ככה מנסה לראות כאילו אם אני מעביר את זה נכון,
תראה, דפוס פיצוי מנצח, הטריק איתו זה שהוא מנצח, אז נורא קשה לוותר עליו.
הוא מנצח טווח קצר, לא טווח ארוך.
לא דווקא,
אוקיי.
אבל הסיפור עם דפוס פיצוי מנצח זה לא לבטל אותו או לוותר עליו, זה רק פשוט לא לפעול ככה באוטומט. זאת אומרת, אם היום יש לי אספת הורים בגן החדש לקראת שנה הבאה, אז אני, לא ה-go-to שלי יהיה להיכנס שותקת, אלא דווקא אני אנסה לבוא, דווקא כן יודעת וכן שואלת וכן עושה קצת small talk וככה, ואז אני לומדת לבחור, ואז הדפוס באמת מנצח לי, כי אז אני יכולה להיכנס ולהגיד, היום בא לי להיות השתוקה ויפה, ומחר בא לי להיות הדעתנית והשואלת, ואז אני משאירה את טווח הבחירה, ואז אני, יש לי רווחים משניים מכל סוגי ההתנהלות שלי. אבל רווח משני, כן, זה המקום ש... קודם כל, תעצרו לשאול את עצמכם את השאלות האלה ולחשוב, מה לדעתכם היה המשפט ששבר את לבכם, או ההתנהגות הזו, החיבור הזה שאתם עושים בפרדיגמה, שההצלחה היא סבל, או אושר הוא סבל, או אהבה היא סבל, ואיך אתם יכולים לפרק את זה? וכמו שאמרת קודם, לא תמיד צריך לפרק את זה מיד שנייה. תהיו במקום הזה רגע של להתבונן. אימון מתחיל ממודעות. עוד יומיים, תראו לאן תגיעו.
לגמרי.
עוד 4 ימים. ג'יימס פניבקר עשה את הניסוי המאוד מאוד מפורסם של חיתות. קחו, ירד לכם הסימון לגבי דפוס פיצוי או הפרדיגמה, עשו את הניסוי הזה, עשו 20 דקות בארגונים, 20 אנשים חשבו על איזושהי טראומה משמעותית בחייהם, ובדקו, הם לקחו 20 דקות ביום לכתוב באופן אינטואיטיבי את כל מה שעולה בהם ביחס לטראומה הזו. 20 דקות ביום. כולה 4 ימים, כמובן שבתוך ה-4 ימים האלה הייתה רכבת הרים מטורפת, מישהו צריך להחזיק את הדבר הזה, אחרי 4 ימים ולטווח של חצי שנה אחר כך הייתה הקלה מאוד מאוד משמעותית של האנשים ביחס לעיבוד של הדבר הזה. עכשיו, גם משפט כזה, כמו תהי יפה ושתוקה, זה משפט שעם הכל הפנימי שלי, אז הוא לא טראומטי, כי הוא לא מסכן חיים, אבל הוא כן מלווה אותי ולא משרת אותי, והמחירים עליו הם ענקים. קחו 20 דקות, 4 ימים ברצף, תכתבו כל מה שעולה בכם ביחס למשפט הזה, ואז תבחרו אם אתם רוצים לייצר הרגל התנהגותי, מחשבתי, אחר וחדש.
מדהים, אני חושב שאולי יש פה משהו חזק מאוד, שאני מאוד אוהב אותו בבטח בתהליכים שאת עושה. אנחנו נותנים זמן בלי לפתור, שזה אחד הדברים אולי המדהימים, כאילו, כך תכתוב, תן לזה זמן, רק הנוכחות ל-10 דקות, למטרות שלך, לרגע הזה שנאמר לך כילד. רק הזמן הזה, הוא לאט לאט כבר מוציא לנו את אוקיי, כאילו, בתוכנו עולות התשובות מה לעשות. ואני חושב שאם יש משהו שהוא שווה את ההשקעה עליו, זה. כתיבה עצמית ודיוק וזמן נוכחות, כאילו, אני אומר, בוא'נה, בשקט בינינו, אני חושב שאין משהו יותר יפה מלהיות, כאילו, למות על הזמן הזה עם עצמך, למות בקטע טוב.
ברור,
כאילו,
להתענג. זה כאילו,
מה זה להתענג? כאילו, יש אנשים אומרים, תשמע, אני לא אוהב להיות לבד. אני אומר, בוא נתן לי לבד. אני חושב שאחד הסודות שלי ושלי ושתי, זה שאנחנו יודעים שכל אחד חייב את הזמן שלו לבד. זקוקים לזה, מודעים לזה, כאילו, זה חלק מה...
אחרת מתי אתה מתחבר שנייה, וזה מחזיר אותנו להתחלה, זה תמיד כמו אימון, זה ספירלה עולה. אבל זה מחזיר להתחלה במקום הזה של אם אתה לא שנייה בקשב לעצמך, הרי אם אתה עם מישהו אחר, אתה בקשב חיצוני לא יעזור. כן? להתענג לחלוטין על הזמן הזה, ובוא תנסה להסביר את זה לאימהות, שיהיה לנו בהצלחה.
אוקיי, אז רגע לפני סיום,
איתן, אבל אתה ממש צנוע, ואתה בכלל לא דיברת על ההכשרה שלך.
בסדר, נו, כי זה כזאת מעניינת, וזה ככה, הייתי יוצא עם חסך, אם לא הייתי מעלה.
אז אני צריכה שיהיה לי פודקאסט, כדי שאני ראה לך שרק אתה תדבר.
יפה, זאת בדיוק הסיבה שעשינו את הפרק הזה. שאלה מהבית אלייך, אתה יודע, אתם מאזינים כל פעם, אנחנו נותנים להם עדכון על מי עומד להיות, מי עומדת להיות, ויש שאלה מעניינת שאותך אני רוצה.
לא ידעתי את זה.
נכון, כי זאת הפתעה. אוקיי, אז הנושא של יניב ששואל, אוקיי, הוא רוצה טיפ להורים לילד תחרותי, אוקיי? ילד תחרותי, הישגי, הילד נמצא בכל מיני חוגים ותחרויות.
כתב לך בן כמה הילד?
לא, הוא לא כתב לי, כי לא רציתי שתדעי ותהיה מוכנה. אז באמת השאלה היא, מול ילד הישגי, והוא כותב את זה ככה, איך להיות הורה מעורב ולא מתערב? כן, יש את המודעות לנזקים של הורה שהוא ממש כאילו בתחתונים של הילד ולא, ואני חושב שאולי השאלה היא זה בעצם איך מתמודדים על ההתמודדות של ילדים מול הורים שהם מאוד מלחיצים, מכווני תוצאה, כאילו באמת אולי את הזווית
הילד
שלך.
הילד ביקש עזרה והכוונה מההורה?
לא, הילד, זאת אומרת, זה בא השאלה נטו ישירות מההורה, שהוא בא מהמקום שלו, יש סיכוי שהילד לא יודע על השאלה הזאת, שהוא לא יודע שזה מתנהל,
וגם אני, מאוד תלוי בין כמה הילד...
נכון, ו... בדיוק, אז אני יודע שהתשובה שלך אולי לא תהיה איזושהי תשובה ככה למקרה הפרטי הזה, אבל בכלל...
כן, אבל בהקשר, אני אגיד ככה, קודם כל לבקש טיפ להורות, זה כמו לבקש ברור. טיפ בלהיות... כן, זה טיפ על אהבה. אז הטיפ הכי טוב שאני יכולה להגיד, לקח תהליך אימון, באמת, כאילו זה הטיפ הכי טוב. אבל באמת לעניין, תראה, אחד הדברים שקורים, אני לא מגיעה מעולם הספורט, כמו שאתה יודע, נכנסתי לספורט רק בשנה וחודשיים האחרונים, אבל אני לא מגיעה מעולם הספורט, אבל אני כן מגיעה מהעולם, והעולם מדבר בשפה תחרותית, והתחרות הזו מפנה כל הזמן תשומת הלב שלי, ימינה או שמאלה, קדימה ואחורה. אני יכולה להגיד לך שבהורות, אם נולד ילד, מיד אני משווה. איך הוא מתפתח לעומת האחיין שלו, איך הוא, באיזה בית ספר הוא, ואיזה הישגים הוא הביא, ואיזה ציון במבחן, ואיזה, כמה הוא הגיע בג'ודו, לאיזה אליפות הוא כבר השיג, ואיזה מדליה יש לו, חגורה, whatever. ואנחנו כל הזמן בקשב החוצה, ובטח הרשתות החברתיות שעושות שם סמטוחה, וכולם נראים מצליחנים, רק אנחנו מאחור. אז אני חושבת שהתפקיד של ההורים, הוא תפקיד שמחזיר כל הזמן את הילד. תראה, לעבוד בציר תחרות ולהסתכל כל הזמן אני ביחס לאחר, לא מאפשר לי לא ללמוד מאף אחד, לא לקדש מאמץ שלי, לא להכיר בהישגים שלי. אני או מנצח או כלום, לוזר. וכשאני עובד בציר שיתוף פעולה, זה ציר של צמיחה. זאת אומרת, איך אני היום נניח, לא יודעת כמה הגשות, לא יודעת מה סופרים בספורט הישגי, אבל כמה הגשות או כמה, מה היה... זמן, או הקצב, או הדופק, whatever, המדדים האלה. והשיח שאני מקדש כהורה, הוא בכלל לא שיח על איך הוא השיג. הוא שיח שמקדש מאמץ, והוא מזמין את הילד להסתכל על מה קרה, דיברנו על רפלקציה, מה קרה באימון הקודם, או במשחק הקודם. עכשיו, ככל שהדבר הזה יהיה יותר ויזואלי לילד, זאת אומרת, זה ממש, אני יכולה לדמיין, אנחנו עושים את זה המון בטכניקות של, לא משנה, של דמי כיס וכך, אבל ממש בריסטול או לוח מחיק ומודד, אמרת שיש מדדים, נכון? לספורטאי? סבבה, איך האימון, מה היו המדדים של האימון הקודם? ועכשיו אני בוחן את האימון הזה, או את המשחק הזה, אך ורק ביחס לאימונים שלי הקודמים, אחד או שניים אחורה. זה המקום שהתפקיד שלי כהורה להגיד לו, קודם כל בוא נסתכל על זה ביחד. מה אתה חושב? מה אתה רואה? מה אתה מזה? מה היה טוב אתה רוצה לשמר? מה שווה לשפר? ואם יש לך אסטרטגיה, איך אתה יודע לשפר את זה? עכשיו, השאלה הכי חשובה של הורה לילד הישגי תחרותי לכל ילד, היא נשמה שלי, איך אני יכול לעזור לך?
וואו.
ככה פשוט. הרבה פעמים הילד, כאילו ההורה חושב, הולך, שואל שאלות, בלי, קורא ספרים, לוקח קורסים.
ההורה אומר, בוא אני אפתור לך, ולא איך אני יכול לעזור לך.
כן, ובסוף הילד אומר, שומע אבא, אני רק צריך לראות אותך בקהל, תן לי לעשות את העבודה.
בול.
כאילו, ולפעמים אנחנו קופצים למגרש, מתאמנים איתם, לא, לא, לא. והוא אומר, עזוב שנייה בשקט. אז אני אומר, המדד הפיזי הזה, השיח, אני מכתיב את השיח כהורה, ואני שואל אותו, והוא ידבר על התחרות, הוא ידבר, כן, אבל יונתן עשה יותר, בסדר, נשמע, יונתן זה יונתן, ואתה זה אתה, ובוא נדבר עליך, ואיך היה לך המשחק הקודם, ומה הנקודה הכי חזקה שהבאת לידי ביטוי היום, וכמה מאמץ השקעת, היית במאה שלך? לא היית במאה שלך? איך אתה יכול להיות במאה בפעם הבאה? וכל הזמן המדד הוא לפי זה. למה פיזית זה חשוב? בטח לילדים מתחת לגיל 6, אני לא יודעת כמה ספורטאים מתחת לגיל 6 יש, אבל מעל גיל 6 ועד גיל 9, 10, עכשיו יש משהו למה נותנים מדליה, או, יש משהו בסימון הזה, שאני נכנס לחדר שלי, וכל הזמן יש לי את הטבלת מאמץ שלי, את הטבלת הישג עדיין, שלי, והכבוד עדיין. לדרך, וזה כל הזמן מדבר איתי, וזה כל הזמן, תראה, אתה על זה, אתה על זה, אתה על זה, אתה עובד, אתה עושה, אתה מתאמץ, אתה מתשתפר.
זה ענק. זה...
תצלמו אם אפשר בתמונות, אם זה כן. נגיד שחייה, וצריך, לא יודעת, אם זה קפיצה לרוח, כל דבר ויזואלי תצלמו, אם לא, פשוט מדדים, כתובים על הלוח.
אני מת על זה, אני חושב שאולי...
תקשיב, אנחנו עובדים כאנשים מבוגרים, אבל אנחנו עובדים עם המדדים האלה כל החיים, אבל בדיוק, את הילדים שלו אנחנו נכון, משאירים חוץ
נכון,
ללופ.
נכון, נכון.
למה?
נכון. זה בדיוק המקום שמתת פה עוד איזשהו חידוש שאפשר לקחת. אנחנו מדברים על מדדי מאמץ, מדדי ביצוע, ולא מדדי תוצאה, שזה הדבר בעצם המשמעותי.
גם אתה מדבר על זה.
כן, אנחנו... זה מבחינתי הקליט, זאת אומרת, כי... הדבר היחידי שאנחנו יכולים למדוד זה את המאמץ בדרך לתוצאה ולא את התוצאה. שם יש לנו את המקום, גם הערכה. הביטחון העצמי שלנו, כשהוא, אני יודע, רגע, אני יודע מה יכולתי ומה לא יכולתי, כמו שאמרת, ומה שמוביל אותנו לדבר הכי חשוב, שכדי שאנחנו כהורים נעביר את זה לילדים שלנו, אנחנו צריכים לחיות את זה בעצמנו, ואני חושב שאולי ה...
זה לא רק לדעת, אמרת את זה יותר מדויק ממני, אמרת לחיות את זה בעצמנו.
לחיות את זה בעצמנו, והאם אני בעבודה מודד את עצמי, אני לא יכול למדוד את הבן שלי על ביצועים, כשאני נותן נגיחות למנהלים שלי או לצוות שלי על זה שהוא לא עמד ביעדים. זה לא עובד, זה לא עובד כך. אני חושב שהיתרונות או הרווחים על לחיות, ואני חושב שמילת המפתח שאמרת פה זה לקדש את המאמץ, וספורטאי אליט מקדשים את המאמץ. בכלל, אנשים מאושרים, מקדשים את המאמץ. ברור להם שזה הדבר היחידי, וזה כל כך, איך אומרים, קל לנו להגיד את זה, ויותר מאתגר לעשות את זה, אבל הרווחים על זה הם
אדירים.
הם אדירים.
אפרופו לחיות את מה שאתה מלמד את הילד שלך, זאת הסיבה שלכל התכנים שלי כותרת העלי להיות האימא שאת רוצה להיות.
לגמרי.
אם את לא יכולה לקדש את המאמץ שלך, אני כבר, תקשיב, אני שקלתי לפני שנה וחצי, 93 קילו, אימא לי ואבא לי. אני מכירה אנשים שמסכימים לתת את הקוד הסודי של הכרטיס אשראי לפני להגיד בפודקאסט שלך כמה הם שוקלים. אבל אני, זה ככה שקלתי. והתחלתי אימונים ואימוני ריצה ופילאטיס וטיפולי גוף ותזונה ושיניתי ועשיתי. אני שוקלת היום 90.3. אני התרסקתי עשרות פעמים, הסתכלתי החוצה עשרות פעמים, אני עובדת עם הכלים והכלים כל הזמן מחזירים אותי לעצמי. ואני מסתכלת על השנה וחודשיים, אני אומרת, תקשיבי, את בת 46. עד לפני שנה וחודשיים לא עשית כלום. את יוצאת 3 פעמים לרוץ. אוקיי, עוד לא ירדת במשקל. תכף נפתור גם את זה. אבל בואי תראי מה השגת. אני פעמיים בשבוע עושה פילאטיס, פעמיים בשבוע אימוני כוח, עוד פעמיים בשבוע ריצה. כל יום 60 מטפלים בי בגוף. אפרופו שנת הבריאות, זאת המשמעות של התמה הזו שדיברנו עליה קודם. אם אני מקדשת את המאמץ כשלילד שלי יהיה קשה במתמטיקה, באנגלית, להגיש, להיבחר למועצת התלמידים, בצופים, בג'ודו, בסיירת, whatever, אני שם, אני יודעת איך זה מרגיש להיות כל כך הרבה זמן במקום שהתוצאות עוד לא מגיעות, והמאמץ נמשך, והחקירה נמשכת, והגילוי של האסטרטגיות והטקטיקות שאני נוקטת בהם, כל הזמן משתנה כדי ליצור תוצאה. כי הנה, אפילו הגוף שלי, אפילו התוצאה של הגוף שלי, היא לא לגמרי בשליטתי. אז קצת ענווה בחיים מאוד עוזר, מאוד.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואם נשכיל לעשות את זה, ואני חושב שזה הניצחון האמיתי, כשהתוצאות לא מגיעות ועדיין המאמץ שלך הוא מקסימלי, אני חושב שהחיים ובוחנים אותנו רק שם. רק שם, זהו, כאילו אתה רציני לגבי מה שמזכיר לנו, מחזיר אותנו עוד פעם, שאם אין לך ויז'ן ותמה לשנה שלך ואת המטרות ואת הזה, אז במכשול הראשון אתה תתייאש ותלך הצידה, אבל אם קמת הבוקר ויש לך את זה בלוח, ואתה יודע לאן אתה הולך, ואתה יודע, אז המכשולים הם כאילו עוד איזה במפר על הדרך, ומבחינתנו זה כאילו עוד איזשהו צעד אדיר לבחון כמה אני באמת מוכן ונוכח לדבר הזה. וואו, אפרת, בכנות, אני בגדול, עברה שעה ורבע, ואני סיימתי רק 20% מהשאלות שלי. רק 20% סיימתי מהשאלות.
עזוב אותך צופים, סגור את הפודקאסט, בוא נדבר.
סגור את הפודקאסט, בוא נדבר. טוב, אז קודם כל אני רוצה להודות לך, קודם כל על הזמן. על אף שזה היה כזה, אני אגיד לך בכנות, לא חשבתי שנספיק הכל ושזה יהיה הכל, אבל
אתה מכיר אותי, נו.
אבל רשמתי לי פה נוטים וככה, איך אומרים, על אף שאנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, וחברים טובים, וקולגות, ואני לומד ממך מלא, וכיף לנו להיות ביחד. אני חושב שמכל שיחה, בטח שכזאת צצים דברים, אז מי שעדיין לא הכיר את אפרת, זכיתם פה באיזושהי שעה פלוס, נראה לי, עם מלא מלא, מלא תובנות, ואני חושב שהתודעה האמיתית היא אלייך, שנתת לנו פה את קצת מהזמן והוויז'ן. איפה אפשר להשיג אותך, למצוא אותך לזה?
גוגלית, אימא מאמנת.
פשוט אימא מאמנת.
הכי טוב באינסטגרם.
כן, הכי טוב באינסטגרם. אז אימא מאמנת,
אפרת לקר.
חבר'ה, אם אתם רוצים לקבל תובנות ואימון, ואיך אומרים, אני אוהב לקרוא לזה in your face, כי אין צנזורים, אין באמצע, אין פרסומות בדבר הזה, אין פילטרים שם, הכל שם חשוף. אז אני אומר מראש, כאילו, באתם, נכנסתם לבית של אימא מאמנת, איך אומרים, ראו, זהרתם, אבל לטובה. אני חושב שזה המקום האמיתי, לשים אנשים, וכששאלת אותי למה במפגש 5 אני עוזר, או מבחינתי בהגדרת הסילבוס ומערך הלימוד, למה במפגש 5 אני רוצה שהם יפגשו את הפרדיגמה, פרדיגמת העל שלהם, זה כי הם כבר שנים חכים לזה. הם כבר שנים חכים לפתור את זה, אז אני לא רוצה לחכות איתם. אנשים חכים, והאבחון המנטלי שמייצרים בתוכנית בכלל, אדם שנכנס לעולם שלי, הוא עושה אבחון מנטלי קודם כל, וזה אבחון שרק אותו, איך אומרים, זה כבר חצי תהליך, יש שם שאלות קשות, ואז אומרים לי, איתן, אבל למה מההתחלה אתה מתחיל את השאלות הקשות?
גם אצלנו.
אז אני אומר, למה אני מתחיל? כי הוא בא בשביל השאלות הקשות. 20 שנה לא שאלו אותו שאלות קשות. 20 שנה מלטפים אותו, 20 שנה... אז לא, מההתחלה, אז אני חושב ש...
אתה גרמת לי לחשוב על זה ממש, אני כמובן מדברת על זה עם רבית כבר היום. זו נקודה מעניינת, באמת על המיקום של זה, כי...
זה יכול להיות מאוד מעניין.
אפרופו להתקדם, ולא...
באמת מה שמוביל אותי, אם אתם רוצים באמת לחוות וללמוד למידה אמיתית, לכו לאנשים שכשאתם שומעים אותם, הם מרעידים אתכם קצת, מזיזים לכם משהו שם בלב, אני בטוח שתשמעו את אפרת, כנסו לשם, תהנו, יש כל כך הרבה דברים עוד ללמוד, ומי שבכלל הורה שמלווה את ילדיו בכלל במסע החיים הזה, אנחנו ההורים צריכים את האימון הכי גדול. אני אומר את זה גם על עצמי.
כולנו כל הזמן.
אפרת נשמה, אלף תודות שבאת, שהיית.
אני רוצה להתארח אצלך בהכשרת מאמנים.
אז את אורחת כבוד.
יאללה, לא כבוד, נעשה החלפה, לא ברדר. השבוע שאני יתתי אצלי והפוך.
נעשה החלפה.
שירוויחו מה?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אפרת, מילה לסיום.
מילה לסיום. הערכה גדולה, זה כל כך כיף, הפינג פונג האינטלקטואלי, זה פשוט... כמות הדברים שקרו לי בשיחה הזאת, והמחשבות שאיתם אני יוצאת לאיזושהי בחינה, זה לא רק לגבי הדפוס פיצוי מנצח, כמה דברים שאמרת היו מאוד משמעותיים, תודה, תודה לך שהזמנת אותי.
לגמרי, תודה לך. טוב, אתם חוזרים אליי, כי אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני מאזין לפרק, קורא משהו באיזה בלוג, רואה סרט, ובטח ובטח מקליט פרק כזה, מפוצץ בכל כך הרבה כלים, אחד הדברים שלי הכי חשובים זה לקחת ולתרגם את כל הדבר הזה לכלים מעשיים שאני אוכל לעשות איתם משהו ושאתם תוכלו לעשות איתם. אז מה שעשיתי כאן עבורכם זה ממש ארזתי וסיכמתי לכם ממש את 10 הכלים שאפרת נתנה כאן, שיחד שיתפנו ופיתחנו אותם, ואחד הדברים שאני ממליץ לכם לעשות זה לראות איך מכל ממשק שאתם נמצאים בו, מכל פודקאסט שאתם שומעים, מכל פרק בביולוגיה של הווינרים, מכל, לא יודע מה, אולי איזה סרט טוב, אולי איזה הרצאה טובה, מכל משהו שמעורר בכם השראה, אני רוצה להזמין אתכם לא להסתפק בהשראה, ולעשות מה שנקרא את האקסטרה מייל, את הצעד הנוסף, ולהוריד את הדברים לביצוע. אז, מה שאני אעשה כאן, אני פשוט אסכם לכם את כל מה שהיה לנו היום, אוקיי? אז, הכלי הראשון שאפרה דיברה עליו הוא אינטגריטי, לעמוד במילה שלך, וכשאפרה דיברה על זה, היא דיברה, האם מה שאתה אומר, תואם למה שאתה מתכוון, ותואם למה שאתה גם הולך לעשות, אוקיי? זאת אומרת, כשאדם עושה פעולות שמחוברות באמת לכוונת הלב שלו, ולחיים שהוא רוצה, הוא בלתי מנוצח. אז אני מזמין אתכם לבדוק, האם, מה שנקרא, יש באמת קשר במה שאתם אומרים, לבין מידת הכוונה, לבין הפעולות, ולבחון את זה ביום-יום, ואחד הדברים אולי הכי כיפים לעשות, זה לבחון את זה בסוף היום, מה שמוביל אותי לכלי השני. ולכלי השני אני קורא רפלקציה מנצחת, נוהל סוף יום. הכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו בסוף כל יום, האם היום הזה מייצג את החיים שאני רוצה או רוצה עבור עצמי. אוקיי? בסוף כל יום, אולי אפילו עכשיו, אולי אפילו באמצע היום, רגע, האם היום הזה, האם ההתנהגות שלי, המעשים שלי, מייצגים את החיים שאני רוצה? אם כן, נהדרתם בכיוון, ואם לא, נהדר, זמן טוב לתקן, לשפר, כי היום הבא תמיד נמצא עבורנו בפתח. כלי מספר 3, קראתי לו בחירת נושא שנתי לחיים שלי. אוקיי, זוכרים? אפרה דיברה על זה שכמו שבמשרד החינוך יש נושא שנתי, אז למה שלנו לא יהיה את הנושא המרכזי של חיינו? תבחרו לכם נושא מרכזי, שימו אותו על שומר המסך שלכם, ויכול להיות שזה אולי שנת הבריאות שלכם, יכול להיות שזה שנת הספורט שלכם, יכול להיות שזה שנת הביסוס שלכם, יכול להיות שזאת שנת המשפחה, יכול להיות שזאת שנת האומץ והתעוזה, יכול להיות שזאת שנת הרילקס והמנוחה, אני לא יודע מהי השנה שלכם, אבל once יש לכם אותה, שימו לעצמכם אותה מול העיניים, זה ייתן לכם המון המון מיקוד ושקט, ותוכלו לראות אם אכן באמת הימים שלכם מעוצבים באופן כזה ש... וואו, תהיה לי באמת את השנה הגדולה שאני רוצה, בחירת נושא שנתי זה הכלי השלישי. כלי רביעי, שאלת השאלות, מה ייחשב מבחינתכם הצלחה היום? כשאתם פותחים את הבוקר, מתחילים, תשאלו את שאלת המפתח. מה ייחשב מבחינתי הצלחה היום? בוקר מוצלח ובוקר שבו אנחנו יודעים מה יספק אותנו בסופו. אוקיי, וזוכרים, אתם זוכרים שדיברתי על שאין טעות גדולה יותר מלעלות על סולם מהר בצורה מושלמת, רק על הקיר הלא נכון. אוקיי, אז אנחנו רוצים לוודא שהקיר הנכון שלנו זה למעשה אותן הפעולות שיבטיחו לנו התקדמות לעבר ההגשמה שלנו. כלי מספר 5, ליצור חוויית הצלחה. ליצור חוויית הצלחה, לאפשר לעצמנו להרגיש את תחושת המסוגלות שאכן לא רק אמרנו שאנחנו נעשה משהו, לגם עשינו אותו. חוויית הצלחה לא נוצרת בראש. חוויית הצלחה נוצרת ברגליים, בשטח, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז חפשו את חוויית ההצלחה שלכם. איך? חפשו לייצר איזשהו ביצוע, מעשה, משהו קטן שיקדם אתכם לעבר המטרה המשמעותית שלכם. מה שמוביל אותי לכלי השישי, קראתי לכלי השישי, עשייה ממוססת פחד. תראו, אנחנו לא יכולים לעשות ובו זמנית לפחד. אנחנו או שאנחנו מפחדים, פוחדים, או שאנחנו עושים. אין באמצע. ובגלל שאין באמצע, אנחנו רוצים להבין ששנייה רגע, איפה עדיף להיות? בפחד או בעשייה? בעשייה. למה? כי עשייה ממוססת פחד. כשאנחנו עושים משהו, אין לנו זמן מספיק במוח, אין מספיק זיכרון כדי גם לפחד. וזה נורא נורא חשוב. ולכלי השביעי קראתי מוכנות. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שאנחנו נופלים לרמת המוכנות שלנו. אפרת דיברה על זה שהיא נתנה למתאמנת של המשימה, עוד לפני שיש לה את ההצגה של הפרזנטציה, היא דאגה שהיא תהיה מוכנה כדי להציג אותה בפני אפרת. וזה בדיוק הרעיון של מוכנות. ספורט האליט עושים את זה, מרצים מאוד מאוד מצליחים עושים את זה. איך זה נקרא? שחקן הקולנוע, בכלל, עולם התיאטרון, כולן עושים הכנה והכנה והכנה. למה? כי הכנה מאפשרת לנו להישען על מה שיש. וזה ביטחון נורא נורא גדול. תכינו את עצמכם בצורה הכי טובה לכל מה שאתם עושים, וכשאתם רוצים לבצע את זה, תשמחו על ההכנה. כלי מספר 8, קראתי לו הישג מפתח. זאת למעשה מטרה שאתם רוצים להגדיר לעצמכם היא מטרה בטווח קצר. זה לא עכשיו הוויז'ן, התמה השנתית שלכם, לא. זה מטרות לטווח קצר. אני ממליץ את טווח הזמן בין 30-50 ימים, בין 30-60 ימים, צוח העניין, חודש, חודשיים. זה משהו שאני יכול לראות לנגד עיניי. זה לא ארוך מדי, אבל זה גם לא קצר מדי שזה נגמר. שימו לעצמכם הישג מפתח ורוצו איתו. כלי מספר 9, לזרוק את התיק מעבר לגדר. זוכרים? דמיינו שאתם הולכים לטיול עם תיק ומולכם יש חומה. אתם לא יכולים לעבור עם התיק. מה אתם עושים? זורקים את התיק ואז מה? אין ברירה. בתיק את האוכל, את המים. אם לא, מה שנקרא תתייבשו. מה עושים? צריך למצוא את הדרך עכשיו לעבור. ובכל פעם שאנחנו זורקים תיקים, יש משהו באקט הזה שכשאתה זורק את התיק מעבר לגדר, וכשהיה לנו את התיק על הגב, לא ידענו איך לעבור את החומה. אבל כשזרקנו את התיק ואנחנו יודעים שהתיק מחכה לנו, אנחנו נמצא את הדרך לעבור את החומה. אז מהו התיק שלכם שאתם הולכים לזרוק היום? אולי זה להתחייב למשהו. אולי זה להתחייב למשהו באופן פומבי. אולי זה להירשם לאיזשהו מקום, חוג, אימון, תוכנית, סדנה, הרצאה, משהו שהרבה זמן רציתם ולא עשיתם עבור עצמכם. צאו לעשות אותו. כלי מספר 9. קראתי לו שלהשקיע אין יום גרוע ואין יום טוב. אוקיי, דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים להיות בנפילות אנרגיה או בהיי מטורף כל הזמן, כי אנחנו רוצים ליצור איזשהו, מה שנקרא, קרקע יציבה ובטוחה, ולכן הטעות הנפוצה שדיברנו על זה שהרבה מאוד אנשים מציבים לעצמם מטרות לא ריאליות, ולכן מתבאסים הם כשהם לא קורים, וכשהם קורים הם בהיי. הרעיון הוא שהערכה עצמית ומסוגלות עצמית נבנית כשאנחנו מעריכים את מידת המאמץ וההשקעה. פרט דיברה על זה לקראת הסוף, זה ככה נושא שנוגע לליבי, בכלל כל הטיפול בילדים צעירים שהם גם ספורטאים וילדים שנמצאים בעולם תחרותי, ומדד ההשוואה לא יכול להיות אף פעם מול מישהו אחר אלא רק מול עצמנו. ולכן אנחנו רוצים להשוות את ההתקדמות שלנו על סמך ההשקעה, על סמך המאמץ, ולמאמץ והשקעה אין יום גרוע, אוקיי? ולכן אנחנו רוצים למקד את עצמנו שם. כלי הנוסף, דיברתי על לבקש מציאות. לבקש מציאות זה אומר להיות מוכן להסתכל שנייה על החיים שלי, וכמו שילד מבקש ממתק, סוכריה, והוא כל כך בטוח שזה מה שהולך לקרות, כי יש משהו נורא נורא טבעי בלבקש את זה. אני רוצה שתזמינו את עצמכם לבקש משהו. ממש עכשיו, לא משנה איפה אתם, בין אם אתם בריצה, ברכב, נסיעה, הולכים, שומעים באיזשהו ברייק והפודקאסט אצלכם באוזניים, אני רוצה שתגידו את המילה, אני מבקש מהחיים ותשלימו את החסר. ממש ככה. אני מבקשת מהחיים ותשלימו את החסר, אוקיי? וכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להרגיש את התחושה שעוברת לכם בגוף, זה הכל. אתם לא צריכים לפתוח את הדלת ולהמתין לבקשה שתגיע. אתם לא צריכים להיות בציפייה שהיא תגיע, ממש לא. אני רוצה שתאפשרו לעצמכם להזמין מציאות קודם כל ביניכם לבין עצמכם. כי כשאני מבקש משהו מהיקום, מהעולם, מהבורא, אני באיזשהו מקום מסכים לאפשרות שאולי זה יקרה. וזאת ההצלחה הגדולה כאן. דבר אחרון שאיתו אנחנו מסיימים. תדמית מנצחת, דפוס פיצוי מנצח. זו אולי אחד הנקודות הכי חשובות מבחינתי, לפחות בפרק הזה, וחשוב לי שיהיה לכם את זה כסיכום בראש. תראו, הרבה אנשים מייצרים התנהגות מפצה. מה זה התנהגות מפצה? בדיוק דיברנו על זה, כמו הילד הטוב הזה, או הלצן של הכיתה, הפרובוקטור, הנייס גאי. באיזשהו שלב בחיים, לא מעט אנשים מייצרים לעצמם איזושהי תדמית, שזה לא מי שהם. אבל זאת תדמית שמרוויחה להם אהבה מבחוץ. כמו שדיברתי לפני שנייה, הילד הטוב, שהוא שתקן, אז הוא מקבל אהבה, למרות שיש לו מה להגיד והוא לא אומר, הלצן של הכיתה לא בא לו להיות לצן. יש לו אישיות ואופי הרבה יותר משמעותיים מרק להצחיק את החבר'ה, אבל דרך הצחקת החבר'ה הוא זוכה לקבל תשומת לב. והרעיון הזה נקרא דפוס פיצוי מנצח. היתרון הוא שאנחנו באמת מקבלים תגובות רצויות, כן? אוהבים אותנו כשאנחנו מרצים את כולם, לא רבים איתנו כשאנחנו שותקים, אבל המחיר הוא גדול. כי מתחת לפני השטח, כשאנחנו מופיעים בחיים שלנו בחוץ, לא כמו מי שאנחנו באמת, אז אנחנו מתחזקים למעשה אמונה שאומרת שכמו שאני באמת, זה לא מספיק טוב. ולכן אני שם עליי איזושהי מסכה, איזושהי תדמית, שהתדמית הזאת היא תדמית חיצונית שמרוויחה לי משהו, אבל היא לא מי שאני באמת. ולכן הייתי רוצה שאולי להזמין אתכם לחשוב, להיזכר על איזשהו הרגל התנהגותי שלא משרת אתכם. אחד כזה שאתם אולי נהנים ממנו, אבל אתם משלמים עליו מחיר. ויכול להיות שזה יקפוץ לכם עכשיו, יכול להיות שזה בהמשך היום, במקלחת, בערב, תיזכרו שנייה בקטע הזה, ואני רוצה שתסתכלו ותחשבו רגע על המקום הזה, ואם מצאתם אותו, פשוט תכתבו עליו או אפילו תשקיעו בו כמה דקות של מחשבה. שימו לב על הרווחים שיש לכם, זה כיף, אתה מרוויח בטווח קצר, תשומת לב, אהבה, אבל הייתי רוצה גם שתרשמו מה ההפסדים שיש לכם מזה. מה ההפסדים שיש לכם מזה שאתם תדמיתית החוצה באופן אחד מסתכלים על החיים, נותנים לחיים להכיר אתכם באופן מסוים, אבל בפנים יש משהו אחר שעדיין לא יצא החוצה. ואני חושב שאם יש משהו מאוד 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 כואב, זה לא להיות מי שאנחנו. לא להיות אותם באמת אורות גדולים שנועדנו להיות בעולם הזה, וזה מבחינתי המתנה הגדולה שאנחנו רוצים לצאת. אז אני מסכם שוב פעם. 1. לעמוד במילה שלך. 2. רפלקציה מנצחת. 3. בחירת נושא שנתי. 4. מה יחשב הצלחה מבחינתי בתחילת היום? 5. יצרו חוויית הצלחה. 6. עשייה ממוססת פחד. 7. מוכנות. 8. הישג מפתח. 9. לזרוק את התיק מעבר לגדר. ו-10. דיברנו על אין יום גרוע להשקעה. וכמובן 11. לבקש מציאות. ו-12. תדמית מנצחת, דפוס פיצוי מנצח, חפשו הרגל התנהגותי שלא משרת אתכם, אחד כזה שאתם משלמים עליו מרחיר, כי הוא בעצם מתחזק את לא מי שאתם באמת, ופשוט תכתבו עליו. הפלא שיקרה לכם רק מלתת ככה מקום לזה, הוא יהיה אדיר. אז הבטחתי את 10 הכלים המנצחים לאושר והתקדמות, קיבלתם 12 בונוס עליי. ועכשיו אני יכול לסיים את הפרק, כמו שצריך. לא לפני שאני מספר לכם, וחלקכם כבר שמעתם, זה ככה משהו שאני סופר סופר מתרגש להכריז עליו שזה אוטוטו קורה. תראו, כשאני קורא ספר, רואה הרצאה, בשיחה עם חברים, אני תמיד מוצא את עצמי מסכם רעיונות. גם את הפודקאסטים אני מסכם, אני כותב אותם לפני, אני מסכם אותם אחרי, ובעיקר אחד הדברים שאני גיליתי שאני נורא נורא טוב בהם, זה לייצר פרקטיקה של רעיונות ותיאוריות. שזה במילים אחרות, איך אני מכניס לחיים את כל מה שאני רואה. אני לא מסוגל לראות הרצאה בלי לקחת משהו וליישם. אני לא מסוגל לשמוע איזשהו פרק באיזשהו, זה יכול להיות ספר אודיו, זה יכול להיות קריאת ספר בפועל. היום, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אני לא מסוגל לקרוא משהו שאין בו מטרה שאני יכול ליישם. אני לא מסוגל לראות איזושהי הרצאה ולא לקחת ממנה עם איזה דף ועת פתוח, ואני כותב לעצמי כבר את היישום של זה. ולכל ספר שקראתי, לכל הרצאה שראיתי, ואני מדבר על השנים האחרונות, כן, הלוואי וזה היה כאילו הרבה יותר, אבל לפחות בחמש שנים האחרונות, כל דבר שאני עושה, יש לי סיכום בכתב ידי. ולכל הרצאה שקראתי, כתבתי, יש לי סיכומים, וגם לפרקים בפודקאסט יש לי סיכומים, ורעיונות מרכזיים שמתוכם יצרתי כלים פרקטיים להצלחה. והדבר הזה שירת אותי בצורה מדהימה ומטורפת, והגעתי עם עצמי לאיזשהו בשלות, כנראה בגרות, שהבנתי שזה הזמן להעביר את זה הלאה, ולשתף את הכלים הכי אישיים שלי עם האנשים היקרים שזכיתי להכיר לאורך השנים בפודקאסט. ומה שאני הולך לעשות, אני ממש הולך להקים מועדון פרטי, שבו אני הולך לחלוק איתכם את כל הכלים המעשיים האלה, והיתרון הגדול הוא שהכלים האלה הם מאוד מאוד מהירים. האופן שבו זה הולך להיות, זה הולך להיות ממש ככה איזשהו קטע וידאו ואודיו קצר ותרגיל עבודה ליישום, כי אני יודע שבטירוף של היום שלכם אין לכם הרבה זמן. ולכן מה שעשיתי פה זה לחסוכם את הזמן של הקריאה ואת כל הטירוף של הסיכומי ספרים, הרצאות שעשיתי, ופשוט לזקק לכם את זה בצורה מאוד מאוד קלה. אז המועדון עדיין לא פתוח, הוא יהיה מועדון סגור שנפתח לזמן קצר ואז הוא נסגר, ומי שככה יצטרף אלינו יזכה באמת לצאת איתי לדרך ולחוות באמת כל שבוע כלים פרקטיים מעשיים להישגים ותוצאות אישיות. אז יהיה לי עוד זמן לדבר על זה, אבל אני כן רוצה להזמין אתכם להצטרף לרשימת מוזמנים הראשונה. והאופן שבו זה הולך להיות זה שהמועדון הולך להיות מוקם יחד איתכם. וההשקה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו הולך להיות השקת מייסדים. מבחינתי השקת מייסדים זה אומר שהראשונים שיצטרפו יהיה להם את הכוח לקבוע הרבה על איך המועדון הזה יהיה, על התכנים שיועברו בו, ולכן לראשונים שהולכים להצטרף הם הולכים לקבל את התועלות ואת הרווחים ואת הפרס הכי גדול שזה אנחנו הולכים ממש לבנות אותו יחד. אז אם אתם בוחרים ומשהו בכם רוצה להמשיך ולא רק ללמוד עוד מהפודקאסט, אלא גם ליישם את הכלים, ובכלל את הפילוסופיה שאני מביא לחיים האלה בחיים האישיים שלכם, אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק ולהירשם כאן למטה לרשימת ההמתנה, שאותה רשימה תקבל ראשונה את כל הכלים, את כל האינפורמציה, את כל הדרך להצטרף למועדון הזה. אז אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו, ומפה אני סוף סוף יכול אכן לברך אתכם, להזמין אתכם, להמשיך את השבוע שלכם, ליהנות ממנו, להגשים את עצמכם. קחו כלי אחד מתוך הפרק הבאמת מבחינתי מפואר הזה שהתפרסנו בו על כנראה קצת יותר משעה ורבע, אבל אני מקווה שזה ישווה את זה. אוהב אתכם המון, תשקיעו בעצמכם ושוב פעם תזכרו, אתם מעבר לתוצאות שלכם, אתם לא רק התוצאות כי נולדתם אלופים ושום תוצאה ציון אולי לא ישנו את זה. המלאות שלכם כבר קיימת ומפה מתוך הידיעה הזאת שאתם בעלי ערך מעצם היותכם, מפה בואו נתחיל לעוף על החיים, ליהנות מהמטרות שבא לנו, כי זה מה שנועדו לעשות, להגשים את עצמנו עד למקסימום. אוהב אתכם, שיהיה בהצלחה. צ'או.